שלום, אתם מחוברים שוב לפודקאסט על המוזיקה והטכנולוגיה. אנחנו כאן בפרק השני, מיד אנחנו נספר לכם איזה דברים מעניינים הולכים לקרות כאן היום, למרות שבטח כבר קראתם את זה בכותרת ולא נכנסתם סתם. אבל אין מה לעשות, הרגלים ישנים של רדיו קשה להיפטר מהם. ואנחנו נספר כאן בהזדמנות הזו שאם פספסתם במקרה את הפרק הראשון, אתם מוזמנים לקפוץ אליו מיד בסוף הפרק הזה. רעיון מרתק עם עדי קדוסי, שאחראית על כל התחום הטכנולוגי ביוניברסל ישראל.
יוניברסל מיוזיק.
יוניברסל מיוזיק ישראל, נכון. ואם שמעתם את הפרק, או אתם בטח יודעים שאנחנו מתחילים את הפודקאסט הזה בלי דבר מאוד חשוב, אין לנו שם. ופנינו אליכם, ביקשנו שתכתבו לנו הצעות.
היו הצעות,
הגיעו. עכשיו, זה נכון שהפרקים האלה מוקלטים עוד לפני שהפודקאסט בעצם עולה לשידור, אבל כן שיתפנו בלינקדאין שלנו את השאלה, וקיבלנו שלל הצעות מעניינות. אני אקריא קצת שמות, אתה זוכר חלק מההצעות?
נוטק.
בוא ניתן את זה, זה רשום אצלי הכי טוב. ככה, דרור גיל הציע ביטים ובייטים. ענת פנחס, כשעולם המוזיקה פוגש את עולם הטכנולוגיה. דייב אם, המוזיקולוגים. עמית ויינר, שהוא בעצמו פודקאסטר משובח. מציע שם שהוא לא משחק מילים מתוחכם, זה פחות עושה את העבודה, הוא ממליץ על שמות פשוטים כמו מיוזיק טק או מוזיקה וטכנולוגיה, כלומר, מה שכתוב על העטיפה זה מה שאתה מקבל בפנים. יוסי פיקרק הציע טק אנוט, רונה זילברשטיין, דיבור חדיש. יש לי הסתייגות מלהקה, אז אני חושב שהשם הזה נתחל על הסף. ערן סורוקה הציע לנו הרבה שמות, צליל מקוון, פוד רמיפה, סאונד אוף סיינס, סאונד אוף הייטקס, מוזיקה טק, ומבקש שנודה לו אחר כך, אז בוא נודה לו כבר עכשיו, כדי שלא נשכח. רפי ברבירו הציע מיינד דה טק, אינבל קרויטורו הציע אלקטריק פיל, אקו צ'יימבר, או סאונד ביטס. אמיר וינצ'י אמר מיוזיק טק טוק, כשטכנולוגיה ומוזיקה נפגשות. מיכל פרי ותום לואיס, שניהם הציעו אקו טק. ותומר פרישמן, צלילים מן העתיד, שמיעה מלאכותית, מכשירי שמיעה, מוזיקה 2.0. יש פה איזה שם שאתה אוהב, דוד?
אני בסוף, אני הולך קצת עם אבית, עם ההמלצה שלו, שהפודקאסט יגיד את משהו, שיגדיר את עצמו. אז מה שחייב להיות מוזיקה וטכנולוגיה.
אני איתך, אז בואו פשוט נקרא לזה פודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה, אפילו בלי היי הידיעה.
כן.
פשוט פודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה.
פשוט, אומר את עצמו.
אז אני הולך שנייה רגע להכין עוד פתיחה, אני כבר חוזר, נשים את האות ונתחיל, בסדר?
בוודאי.
פודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה עם נדב רביד ודוד פרידמן.
אוקיי, זה העוד שעשיתי, השתמשתי קצת בכלים טכנולוגיים כאלה ואחרים, נדבר על זה אחר כך, אבל בוא נשים את זה בצד, כי אנחנו היום מתארחים לא באולפן שבו הקלטנו את הפרק הקודם של הקריאה האקדמית אונו, אלא במקדש של יזהר אשדות.
המעבדה אני רואה, מבחינתי.
האמת היא שאתה אומר מקדש, אז זה קצת קטונתי, אבל אני זוכר את הפעם הראשונה שהייתי באולפן הקלטות, הייתי בן 16, וזה באמת הרגיש כמו להיכנס למקדש. זה היה המקדש השני שנכנסתי בחיי, הראשון היה חנות הגיטרות זומרפלד בבן יהודה. לראות גיבסון לספול תלויה על הקיר, זה הרגיש כמו מקדש, כן.
ליזר, אתה חושב שהמקדשים האלה הם עולם הולך ונעלם?
מה, אולפני הקלטות?
אולפני הקלטות כאלה, כן.
תראה, האולפן הזה הוא בעצם, האולפן שלי, הוא היה חלוץ של בעצם של תחילת הגסיסה של האולפנים הגדולים. זאת אומרת, זה היה אולי אחד האולפנים האישיים, אז קראו להם זה אולפנים ביתיים, אחד האולפנים האישיים הראשונים בארץ, אני חושב, שנת 95. עבדתי לפני כן באולפנים הגדולים, בעיקר באולפני דיבי, וזה באמת לעבוד בתנאים הכי טובים שאפשר. וכשהמהפכה הדיגיטלית התחילה, בעצם הבנתי וציוד התחיל להיות הרבה יותר נגיש וזמין למוזיקאים. יכולת להקים אולפן הקלטות בקצת פחות ממיליון דולר, הרבה פחות ממיליון דולר, ומה שעלה אולפן אמיתי ואיכותי. והבנתי שאני יכול ליצור לעצמי סביבת עבודה אמיתית של ממש להקליט ולעשות אלבומים ופרויקטים, שהיא תהיה תפורה עליי, ושאני לא יהיה תלוי בשעות ובתקציבים, אלא אני אוכל לעבוד ולעבוד וליצור, ללכת הביתה, לחזור למחרת, והאוזניות בדיוק איפה שישרתי אותם. המהפכה היא בעצם, זה מה שאפשר את זה, זה בעצם מהפכת הסייב. זה שיכולת, שהכל נהיה ממוחשב, ויכולת ללכות סייב בסוף היום, ולבוא למחרת, ולהמשיך.
אז גם קשה אבל להתחיל לקבל החלטות, כי אתה אומר, טוב, יש לי סייב, אני יכול לחזור לזה, אני יכול לשנות, ואין את הלחץ הזה באולפן, שאתה יודע שאתה צריך to commit it לטייפ, וזהו זה, כאילו.
נכון.
קבל החלטה.
שיגמר לך סלילים, לא?
כן. הרבה מאוד, הרבה מאוד מגבלות של, של העידן האנלוגי באמת, של האורך הסליל הקלטה, השעות הקלטה.
מספר ערוצים.
מספר ערוצים, העובדה שאתה מסיים לעשות את המיקס, אתה מפרק את הכל, כי הקליינט הבא רוצה אולפן בטול.
וגם זה שאתה עובד ליניארי, כלומר, נכון. למי שלא מבין, זאת אומרת, כשאתה עובד עם מחשב, אתה יכול להיכנס לאיזה נקודה שאתה רוצה, להקליט 20 פעם את אותה מילה, ואז לשתול ולהזיז. ובטייפ אתה כל הזמן עובד ביחס לזמן
נכון,
שאתה רץ.
נכון, מאז באמת יש כל כך הרבה יתרונות, אבל כשהבנתי שאני באמת רוצה את הדבר הזה, ואת היכולת באמת להיות עצמאי, ולהיות גם לשנות את הדרך שאני יוצר, בהתאם לאפשרויות שהטכנולוגיה מאפשרת לי, אבל גם הדבר הזה שאני יודע שבטווח הקצר אני מאבד איכות, כי הדיגיטל בשנים הראשונות היה הרבה פחות טוב מהאנלוג.
דחוס.
לא היה דחוס, אבל היה, לא, היה PCM, לא היה דחוס, אבל היה בביט רייט נמוך, ובסמפל רייט נמוך, והממירים היו פחות איכותיים, וכל המערכת בעצם, אתה שמעת את המגבלות הדיגיטליות של שנות ה-90.
שהיום זה סאונד שחוזרים אליו, כמו כל סאונד נוסטלגי.
כן, יש מזה, הנוסטלגיה הדיגיטלית זה חזק מאוד, אני עוקב אחרי זה בחודשים האחרונים, זה יפה מאוד. כל מיני מכשירים שמדמים 12 ביט של ה-90s וה-80s. אז כן, ובעצם אז האולפן שלי הפך להיות אולפן אישי. האולפן, מקום שבו אני יוצר את המוזיקה שלי, את המוזיקה שאני מפיק לאומנים אחרים, לאט לאט עם השנים, אנשים נורא רצו לעבוד באולפן שלי, ומצאתי את עצמי, אני זוכר כשעשיתי את האלבום מרחק נגיעה מכאן ב-2004-5, אז נאלצתי לזכור חדר פה במעלה הרחוב, כי האולפן שלי היה תפוס, ולא יכולתי לעשות את הפרפרודקשן של האלבום שלי באולפן שלי. ואז הבנתי שאני רוצה להיות יותר סלקטיבי, ולא להפוך עוד פעם למין אולפן כזה שמוכר שעות ומחויב ללקוחות, אלא באמת לשרת את העשייה שלי, את היצירה שלי ואת האומנים שאני עובד איתם. אז במובן הזה, to make a very long story short, האולפן הזה הוא היה בעצם, והוא עדיין, האולפן האישי שלי, הוא לא האולפנים הגדולים האלה שבעצם קשה מאוד להחזיק אותם, יש מעט מאוד כאלה היום.
אבל בעולם. כמו שסיפרת לי קודם, לפני שהתחלנו את ההקלטה, אז הבן שלך בעצם, הוא כבר לא צריך אולפנים כאלה, הוא מוציא את האלבום של נונו, כשהכל קורה בתוך הלפטופ שהוא עושה בחדר שינה.
לגמרי, תראה, גם אני במשך המון שנים, די עבדתי ככה מה שקוראים אצלנו in the box, שאתה בעצם מקליט וממקסס, ועושה את תהליך היצירתי והטכני בתוך המחשב. מה שאתה רואה כאן אגב, כל הדברים האנלוגיים, המעבדה, זה ב6-7 שנים האחרונות.
וואו, כאילו חזרת
לפני לא היה פה כלום.
כשאנחנו פשוט בפודקאסט ולא מצלמים, אז אני רק אומר
שצרפו תמונות.
כשאיזר אומר את כל מה שקורה כאן, הוא מצביע על מדפים עמוסי מכשירים מהבהבים עם נורות מהבהבות וכפתורים מרבים ו... קבלים, מערכת של סינתסייזרים מודולריים ועוד ועוד ועוד.
וכל המכשירים האנלוגיים, כן. מכשירי הקלטה ומכשירי, אתה יודע, איקולייזרים וקומפרסורים, דברים שיש אותם במחשב ואין באמת צורך. זה יותר בחירה יצירתית שלי בשנים האחרונות, אחרי עשרות שנים של עבודה מול מסך מחשב, שבעצם אתה יושב כל היום מול מסך של מחשב, ואתה כותב את השיר, אתה מאבד אותו, אתה מקליט אותו, אתה ממקסס אותו, אתה עושה הכל מול אותו מסך. ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני אני חוזר על עצמי, ואני רוצה דרך אחרת ליצור, ושאני אוכל לפנות את הגב.
זה משפיע? אתה מרגיש שזה זה נתן לך, פתח לך
כן,
רוצים?
כן, לגמרי. זה, באלבום האולפן האחרון שלי, ב-2018 כבר, כך הולך הרוח, אז המון מהיצירה נסתה. התחילה לפחות עם הסינתסייזרים האנלוגיים, כי זה יוצר מין דיאלוג כזה.
זה שאלה של יוזר אינטרפייס.
זה יותר מיוזר אינטרפייס, כי יש משהו בזה שאתה מחבר...
בתגובה של זה, שהוא מגיב לך.
הוא מגיב לך אחרת. זאת אומרת, אתה מחבר משהו למשהו, ואתה מצפה שיקרה... כשאתה פותח פלאגין במחשב, אתה יודע בדיוק מה אתה הולך לקבל, ואז אתה אומר, רגע, אני הוסיף עוד 0.84 dB או 0.88 dB. כשאתה במכשירים האנלוגיים, אתה הולך עם תנועות גדולות מאוד, בלי להסתכל על המספרים, אתה אומר, עכשיו זה נשמע לי טוב. אתה לא עושה מוזיקה או ממקסס עם העין, אלא עם האוזן. והסינתסייזרים, המודולריים, זה ליצור איזשהו דיאלוג עם משהו שהוא, כמו לעבוד עם בן אדם, אתה נותן לו אינפוט, והוא מחזיר לך משהו שהוא לא צפוי. ואז אתה אומר, רגע, ואתה מתחיל לחפש את הרגע ולהיות צייד, לרוב, לרגעים מרתקים שקורים בסינתי הזה, ולאט לאט לפתח אותם ולערוך אותם.
זה ברמת הסאונד או גם ממש בכתיבה?
ברמת המוזיקה, ברמת הלחן לפעמים, בכל מיני, אבל זה ברמת הרעיונות בעיקר. זאת אומרת, אתה מקבל איזשהו רעיון ואתה אומר, זה משהו שכדאי לי לפתח.
ואז אתה הולך ובעצם מקליט את זה למחשב וממשיך.
מקליט למחשב, אבל אתה יודע שאתה מקליט את זה, לא מקליט... אנחנו מדבר, מותר טכני, כן? אנחנו בפודקאסט הזה...
זה פודקאסט, זהו, אנחנו תכף אני אסביר שנייה על הפודקאסט, כי קפצנו ישר לבריכה, או יותר נכון לאוקיינוס, אבל כן, אולי באמת ננצל את הפוגה הקלה הזאת, בשביל טיפה לספר מה ומי ולמה, אנחנו רק בפרק השני, אנחנו עוד מחפשים את הדרך, ואנחנו מנסים עוד להבין לאן הפודקאסט הזה הולך, והתחלנו עם רעיון, וכשכתבנו לך במייל, אמרנו שאנחנו רוצים לדבר... על כל המרחב שמסתרע בין המוזיקה לטכנולוגיה. ומן הסתם איתך, אתה אחד האנשים שהכי מגלמים בעבודה שלהם, ממש מתחילת הדרך, את החיבור הזה בין מוזיקה לטכנולוגיה, ועשית את זה ממש כמפיק צעיר, ועד היום שאתה ממש איזה... תרשה לי לומר אגדה במוזיקה הישראלית?
תגיד אתה, לי, אוקיי. אני לא הגבתי.
די תמשיך.
אבל ממשיך להתחדש וממשיך לחפש ריגושים בעולמות הטכנולוגיים וחיבורים בין הטכנולוגיה למוזיקה. אז אני מניח שהיום השיחה, ככה נראה לי, באמת התרכז במקומות המוזיקליים והטכנולוגיים האלה וגם ההשפעות התרבותיות. אני אעשה איזה כזה הצגה קצרה, נמצא איתי פה באולפן של חייזר, דוד פרידמן, יזם הייטק שמרכז את תוכנית המוזיקה, טכנולוגיה וחדשנות בקריה האקדמית אונו.
בין היתר, ואיתנו נדב רביד, מנהל גלגלץ ומוזיקאי מפיק, וכמו שאמרנו, שמו הולך גם לפניו.
אני שמח שאתם פה, לארח אתכם באולפן שלי.
רשימה קצרה של אמנים ישראלים שעבדת איתם, טיסלם כמובן שהייתה ממקימי ההרכב, אופרה חזה, רונה קיינן, קורין הלל, מאיר בנה, החברים של נטשה, בועז שרבי, אדם, מני בגר, אלון אולי ארצ'יק, מוניקה סקס, יאימן, ברי סחרוב, פורטרט, אריאל סקאט, אתי אנקרי, יש בטח עוד הרבה ששכחתי. זו דרך מאוד מאוד ארוכה במוזיקה הישראלית, והקשבתי להרבה פודקאסטים שהתארחת בהם בשנים האחרונות, גם כי אני סוג של מעריץ, וגם כי זה באמת מעניין אותי התחום שאתה מתעסק בו, ובגלל שבאמת דיברת על כל כך הרבה דברים, אני חושב שאולי כאן לא נדבר רק על התרומה למוזיקה הישראלית והמקומות האלה, כי היא באמת מדוברת בעוד מקומות, ובאמת על החיבור שלך לעולמות הטכנולוגיה. ורציתי לשאול אותך אם אתה יכול לתת לנו איזה סוג של טיימליין של ההתפתחות הטכנולוגית שלך, כלומר מין ביוגרפיה וואו. של איפה התחלת, ואיפה אתה היום? נגיד מתקופת שנות ה-70 וה-80, איפה הנקודה הראשונה שזה תפס אותך, ועד, אם ניקח את הסרטון שעשית עם ChatGPT לפני כמעט שנה, כאיזה עוד נקודה אחרונה, אולי לא אחרונה, בטיימליין הזה.
מעניין, זה נחמד, אז אני אוהב את הגבולות של הפודקאסט שלכם, שמאפשרים באמת לדבר על מוזיקה וטכנולוגיה, ברמה, ואני אנסה לעשות את זה באמת ברמה המקצועית, אבל לא להפוך את זה ליותר מדי מבודד מאנשים שמקשיבים לזה.
וננסה לזכור שיש מאזינים שהם לא יודעים מה זה DAW, ונסביר
להם. ומה שצריך להסביר, נסביר להם. אגב, אני זוכר כשעשיתי, בזמן הקורונה, עשיתי שידור שבועי בפייסבוק, מין תוכנית כזאת, 20 תוכניות שהיו, שכל תוכנית ריאנתי מפיק מוזיקלי, וכל מיני אנשים, וכל מיני פינות על פלאגינים, וכל מיני דברים נורא מקצועיים. ואמרתי לעצמי, אני בתוכנית הזאת מרשה לעצמי לקחת בחשבון שהקהל שלי הוא מוזיקאים וטכנאים, ואני לא עושה הנחות. ומה שקרה, שהמון המון אנשים כתבו לי, תשמע, אני לא מבין חצי מה שאתם מדברים, אבל זה מרתק. כי יש משהו כנראה שמרתק, כשאתה פותח את הווילון של אחורי הקלעים, ואתה מראה לאנשים, נותן להם, מאפשר להם להציץ למטבח, לראות איך הדברים נעשים.
אגב, והרבה חובבי מוזיקה היום, בטח בישראל, הם אנשי טכנולוגים.
גם, אבל
ואז הכל מתחבר להם.
דווקא אנשים שהם לא טכנולוגים, כן? אבל
המון אנשים שמפתחים, שעובדים בהייטק, ואני פוגש את כל המוזיקאים, הייטקיסטים שאנחנו בכל מיני חדר חזרות.
נכון, והמון מוזיקאים עובדים בהייטק, כן,
בדיוק.
לפרנסתם, בטח.
אני חושב שאנחנו גם באיזושהי נקודה בזמן, שבה כל מוזיקאי כבר מבין שהטכנולוגיה היא כלי בשבילו, ומאמצים את זה. פעם היה פחד מאוד גדול.
הוא עדיין קיים, וזה אפשר לדבר על זה אחר כן. כך, כי זה עדיין קיים. אני רואה עדיין את מה שקראו הדיג'יטל דיווייד הזה, שיש בכל מיני תחומים, גם כלכליים, גם סוציו-אקונומיים, אבל יש באמת תחושה לפעמים אצל מוזיקאים מבוגרים. אני זוכר שבתוכנית הזאת שלי ביקשתי מוזיקאים לשאול אותי שאלות, אז ארקדי דוכין שאל שאלה, יש שאלה ותשובה, אפשר למצוא את זה בפייסבוק, הוא שואל, הוא אומר, איך אני כאדם בן מעל 50, מוזיקאי מאוד ותיק, איך אני מתעדכן, איך אני לא עומד בקצב, אני לא יודע איך להתמודד עם הטכנולוגיה החדשה, ללמוד כל הזמן דברים טכניים כשאני רוצה ליצור מוזיקה, זה לא פשוט, ואיך עושים את זה, אתה יכול, א', אתה לא חייב, אתה יכול לעבוד עם הכלים שלך, כמו שאתה רגיל ומכיר אותם, כי עדיף בעיניי לשלוט בכלי עבודה שלך, או כלי נגינה שלך, מאשר כל הזמן לחפש כלים חדשים. ומצד שני, אתה יכול גם להיעזר באנשים צעירים ולשתף איתם פעולה. אבל אני אחזור לשאלתך, נדב. זה מעניין.
כבר ששאלתי.
לא, אז שאלת, ביקשת, זה דבר שמקסים, של ליצור, בעצם לספר איזושהי ביוגרפיה טכנו-מוזיקלית שלי. כי אני לא יודע אם יש הרבה מקצועות שאנשים במהלך הקריירה שלהם, אני החלפתי לפחות פעמיים שלוש את כל הדרך שאני עושה מוזיקה, יוצר, עובד, מפיק.
שזו תעשייה גם, שעברה מהפכות משמעותיות.
בהפצה של המוזיקה, בטח. אז התחלתי, דרך אומרים, התחלתי בלשאוף ולרצות לעשות מוזיקה כטינג'ר, וללמוד לנגן ולהקשיב לתקליטים, ובגיל 16 אני זוכר שיצא אלבום Night at the Opera של קווין, והבנתי בפעם הראשונה שיש עוד בן אדם באולפן, שזה לא רק הלהקה, שיש את המפיק, ושהוא כמו הבמאי בקולנוע, ואמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות, זה אחד הדברים, אני רוצה גם לנגן בלהקה גיטרה, אבל זה דבר שסקרן אותי ומשך אותי. לברוא
את העולם הזה, כאילו להשתמש באולפן ככלי נגינה.
לגמרי, והתחלתי להקשיב אחרת לגמרי למוזיקה, לתקליטים, והגעתי לגלי צהל בצבא, והתחלתי להקשיב, אחד הדברים המופלאים בגלי צהל, זה התקליטייה העצומה, פתאום אתה שומע המון מוזיקה שלא נחשפת אליה באופן טבעי, וגם אתה נאלץ במרכאות להקשיב למוזיקה שלא היית בוחר להקשיב בטעם שלך כבן 17, שהטעם שלך הוא הדת שלך. ושם כמובן הכרתי את יאיר ניצני, הפרטנר שלי, ויואב גרה, שהיה הטכנאי הראשון המופלא שהכרתי, שידע לעשות קסמים עם הטכנולוגיה. ובעצם התחלתי לקרוא מגזינים מקצועיים אמריקאים, וכשנכנסנו לאולפן, בפעם הראשונה, יאיר ואני, אפילו בפעם הראשונה שנכנסנו ממש לאולפן, זה היה בגלי צהל באולפן א', עם ארבעה ערוצים, בוויקנד לי שאף אחד ידע, וכתבנו תנו לי רוק אנד רול, אז כבר היה לנו מושג מה אנחנו רוצים לעשות, כי כבר קראנו המון, זה שמענו תקליטים, ידענו, לפחות על חלק מהאפשרויות, על לעשות אוברדאפס, כאילו להקליט על ועוד, ולהיות שני אנשים שנגדים על המון כלים, ולייצר איזה סאונד, אמנם זה היה מאוד אילג, כי היינו חסרי ניסיון לחלוטין, אבל הכוונה כבר הייתה שם. ומשם התפתחתי, עברנו לעבוד באולפן הכי רציני בארץ, הסטריטון, עם 24 ערוצים.
זה אתה מדבר על טיסלם, נכון?
זה לפני טיסלם, אוקיי. זה יאיר ואני, מפיקים את מני בגר, ואחרי זה עושים את מה שהפך להיות איסלאם, עוד לא ידענו שזה יהיה איסלאם, מקליטים את השירים הראשונים, אתנו לי רוק אנד רול בגרסה המקצועית, ו...
בגלל איזשהו שלב לקחתם את זה גם לארצות הברית, את ההקלטות.
את המיקסים, אבל זה...
סיפור להמשיך.
אז עדיין אנחנו מדברים פה על... על עידן אנלוגי לחלוטין. זאת אומרת, אנחנו, מבחינה יצירתית, את השירים אתה כותב בבית, עם גיטרה, עם סנטר, אתה כותב בבית, אתה בא עם איזה רעיון לעיבוד, אתה בא כבר מוכן לאולפן. האולפן הוא מקום שיותר עדיין נועד להקלטה, פחות ליצירה עצמה, בטח בלבל שלנו, שכל שעה עולה המון כסף, כן. יש לנו מעט מאוד זמן באולפן. אנחנו לא יכולים להתיישב ככה בניחותה ו...
אולי ננסה את המכשיר הזה, זה, את זה. המכשיר ההוא.
למרות שנורא רצינו, כן. וכמה שיכולנו עשינו זה, את הניסיונות האלה, ואת הניסויים האלה, כי כל מיני אפקטים שרק קראנו או שמענו איך עושים אותם, אמרנו, הנה, יש לזה ההזדמנות שלנו לנסות אותם, להפוך את הסרט, ולהקליט משהו הפוך, לשנות את המהירות של ההקלטה, כל מיני דברים כאלה, אז כמה שיכולנו עשינו את זה, אבל בעיקר באנו מוכנים והקלטנו, וניסינו להגשים את הרעיונות המוזיקליים שלנו. באמת, באלבום של טיסלאם הצלחנו לגרום למשקיעים שלנו, לאפשר לנו לעשות את המיקסים באמריקה. זה אמר, אני הרגשתי...
יאיר מספר, אז אני...
הרגשתי שמשהו מגיע לנו הדבר הזה, והייתי קצת חצוף, כי גם כשהגענו לאמריקה, אז האולפן שבחרנו, הרגשתי שהוא לא מספיק טוב. מצאנו את עצמנו באולפן הכי מדובר אז בלוס אנג'לס, שנת 80, בצ'רוקי, שכבר לא קיים. ואולפן אחד תום פטי מפיק איזה מישהו, אולפן שני הקארס מקליטים את האלבום השני שלהם, ואנחנו שני הפרחחים, יאיר עוד בצבא, אני חודש אחרי השחרור, עושים מיקסים לאלבום שלנו בעברית. למדנו המון, על בעיקר על משמעת אולפן, על איך עובדים, איך אנשים עובדים באולפן, איך...
זה ידע שלא היה קיים בארץ אז?
לא הייתה את המסורת הזאת, זאת אומרת, היה ידע מקצועי, היו אנשים מופלאים, היה תומי פרידמן שבנה טריטון במו ידיו, ממש, את המכונות הקלטה, את המיקסרים, הוא היה גאון, אחרי זה הוא... סל אמריקה ועשה מהפכות בסאונד, יעקב מורנו, כל מיני אנשים, יהודה זיתון, אנשים שבעיקר אנשים שבאמת היו באמריקה תקופה וחזרו לארץ והביאו את הידע שלהם ואת הניסיון שלהם, והתחיל, אבל עדיין בגלל שהכל היה פרטאץ' קצת, הכל בנו ביד ואין את המסורת של עשרות שנים ויותר של, לא רק של הקלטות, של באמת, של איך עושים מוזיק של מקצוענות אמריקאית, אתה יודע, לטוב ולרע. ואלה הדברים שלמדנו שם, וחזרנו לארץ ויישמנו את זה, אבל מהר מאוד, יוני נדבר על הטכנולוגיה האנלוגית לגמרי, מהר מאוד, כבר באלבום השני של טיסלאם, בשנת 82, התחילה כבר המהפכה הדיגיטלית של שנות ה-80, זאת אומרת, בעיקר, פחות בהקלטה ויותר בכלי הנגינה.
מכונות
טופים, סינתיסייזרים, סמפלרים,
סיקוונסרים. טופים בסימונס, כל מיני כאלה.
אני זוכר את השנים האלה כילד, כי הייתי ב-82 הייתי בן 11. וזה בדיוק השנה שאתה מתחיל כזה להישאב לפופ ולמוזיקה, לפחות ככה זה היה פעם. וכל שנה המוזיקה נשמעה אחרת. פשוט המוזיקה השתנתה משנה לשנה, בגלל שהיו משתמשים בכלים אחרים, במכונות טופים. פתאום הכל נשמע לינדרה, פתאום הכל ימה, הכל הולנד, כל שנה זה היה משהו אחר.
כל שנה מכונה אחרת, נכון.
DX7,
DX7 שבאמת מהפכה הזה, אני סניתי אותו בהתחלה, כי באמת, אתה לא יכולת לשמוע את החיקוי פנדר רודס הזה בכל שיר, בעולם ובארץ. והסאונד
של המפוחית והבייס שלו.
נכון, אבל זה היה מרתק. אני זוכר שהמכונת טופים הראשונה שלי הייתה רולנד TR-606, אח הקטן של ה-808,
ידוע, לשמצה,
לא
לשמצה,
לא, זה סאונד, זה סאונד בדיוק בהייפופ, לא?
לא, ה-808 זה אגדה, אבל אפילו ה-606 הקטן, והאח שלו שעד היום כאן זה ה-303, הבייסליין, שקיבלתי, ממש סיימנו את ההקלטות של טיסלאם 2, אבל סליחה, אני קופץ, בטיסלאם 2 עדיין נקלטנו אנלוגית, אבל ערב הכניסה שלנו לאולפן, עשיתי אמבוש ללהקה, ואלי ידיד מתופף, שהיום הוא וייס פרזידנט של וייבס, מנחם אולש, שהוא היה מתופף.
הוא כבר לא וייס, הוא מנכ״ל עכשיו.
הוא מנכ״ל, אוקיי, אז מזל טוב.
הוא יתארח אצלנו גם באולו.
אז מנחם היה מתופף, והיה ידיד שלי, והוא היה שותף באולפני הרולד בכיכר המדינה, והיה לו סימונס, היה לו את הטופים האלקטרונים, עם הפדים המאוינים האלה, כן. המשושים האלה, כן, וערב ההקלטות, אמרתי לו, מנחם, אני רוצה לזכור ממך אותם להקלטות של טיסלאם, הבאנו אותם לאולפן, יואב גרה ואני, הרכבנו אותם, שילבנו קצת עם הסנר האקוסטי, וכשבטיסלאם באו למחרת בבוקר להתחיל את ההקלטות, ביום שהתחילה מלחמת לבנון הראשונה, הם ראו את הדבר הזה, זה לקח לי קצת זמן לשכנע את סמי, אבל זה הסאונד של טיסלאם 2, עם הסימונס האלה, עם שילוב, קצת עם סאונד של סנר אקוסטי והייט אקוסטי. יש שירים שאולי זה היה חפוז מדי הבחירה הזאת שלי, ויש שירים שזה נשמע נהדר עד היום. זה בטח היה מאוד מעודכן לאותו רגע. ובסוף ההקלטות קיבלתי את המכונת טופים הקטנה הזאת, ומיד בשביל ללמוד תכנתי את כל התפקידי טופים של סמי בטיסלאם. זה היה הבית ספר שלי לתכנות, ומהר מאוד הבנתי את הכוח האדיר של, בעיקר אני שלא הייתי, אתה יודע, הייתי גיטריסט בסדר אז, אבל בטח לא קלידן ולא מתופף, היכולת שלך לתכנת ולתכנת תפקידי קלידים ולתכנת טופים ובס ולהיות עצמאי, זה קנה אותי, זה העיף אותי.
ושם התחילה האהבה שלך לתכנות?
קודם כל, היכולת להיות עצמאי, גם אולי זה בא כריאקציה לכמה שנים בלהקה, שאתה צריך כל הזמן החלטות דמוקרטיות על כל עיבוד, על כל דבר, פתאום אני יכול להחליט לעצמי בדיוק איך אני רוצה שהשיר יישמע. זה היה אדיר.
ומשם גם למדת תכנות יותר מורכב.
תכנות של מחשבים, כן, וזה, אבל בעיקר תכנות של מוזיקה, וכל הזמן באו כלים חדשים, וסמפלרים, ובאמת, אתה אומר, הסאונד השתנה, זה הייתה התקופה
כמו ילד בחנות צעצועים. כלים שעלו עשרות אלפי דולרים, תוך שנתיים שלוש, הם פתאום היו במחירים של 1,500-2,000 דולר.
נכון, למשל, לא יכולתי לקנות לינדרם, כי הוא עלה 5,000 דולר, אבל המכונת טופים, הדרם טרקס של סיקוונצ'ל, עלתה 1,300 דולר, ואותה יכולתי לקנות, אבל היא נשמעה מאוד דומה. אבל היתרון של האולפנים הגדולים שהיו אז, שהיה להם את הכסף לקנות את הציוד היקר יותר. פתאום בשנת 83 נפתח אולפן שקראו לו סינטרון ברמת גן, מה שהפך להיות אחר כך המון, שבהתחלה הם בנו את האולפן, את כל החדר ואת כל האקוסטיקה במרתף, אבל תוך כדי זה כבר הציוד היה שם, אז היה להם למשל, אז הם פתחו קומה שנייה, שכרו את הקומה השנייה והביאו את הסינקלוויר, למשל, כלי שעלה אז 100,000 דולר, סמפלר וסינטיסייזר, הכי רציני שיש.
שרביב גזית גם עבד עליו.
זה אחד אחר, לרביב היה אחד באוניברסיטה, גם באוניברסיטה, האקדמיה.
אז אלה היו שניים שהיו בישראל.
היו שניים בארץ, כן. וזה כל מיני כלים שלא יכולת לקנות, אבל באולפן היה אותם. אז באמת היה כמו חנות צעצועים, ללמוד כל הזמן כלים חדשים, כל הזמן סאונדים חדשים, ושאתה כל הזמן מעדכן את היצירה שלך בסאונד חדש. עדיין הקלטנו אנלוג.
גם היה מרוץ כזה שכולם צריכים להיות מעודכנים בסאונד כל הזמן, לפי הבנצ'מרק האחרון.
וזה גם פיתח ז'אנרים חדשים ב... התחילה תנועה קצת של המוזיקה האלקטרונית,
כל טכנולוגיה חדשה, ואפשר להגיד את זה, אתה יודע, מהפסנתר המושווה של באך, כל טכנולוגיה חדשה יצרה מוזיקה חדשה.
השפיעה ליצירה, על יצירה של מוזיקה. שהחלטות טכנולוגיות...
אבל כשאנחנו אומרים טכנולוגיה זה לא רק אלקטרונית, נכון, זה נכון, הרבה נכון, לפני. נכון,
אפילו הפסנתר, המבנה של הפסנתר.
כן, והפסנתר המושווה, ברגע שהאוקטבות היו מסודרות, ואפשר...
אז השפיעה ליצירה.
השתתה, והדינמיקה של פסנתר מול צ'מבלו, למשל, פתאום זו יצירה הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר דינמית.
שיש מיקרופון, ואפשר לשיר בשקט, בלי שצריך לצעוק כששמעו אותך בסוף האולם, אז זה שינה את האופן שבו זמרים שרו.
כן. או שפתאום בביג בנד הייתה גיטרה, והגיטרה לא שמעו אותה, אז חיברו למיקרופון, ואז זה מסורבל מדי, והיו פידבקים. אז ליאו פנדר בא ואמר, לא צריך את כל הגוף הזה, אפשר סתם קרש עם פיקאפים. וכך נוצרה גיטרה חשמלית, כמו שאנחנו מכירים אותה. ואז באו אנשים ואמרו, רגע, תראה את המגבר הזה, שאני מגביר אותו, פתאום נהיה לכלוך כזה, אבל אני אוהב את הדיסטורשן הזה, פתאום נהיה סאונד. התחילו לנגן
על... הטעות של הדיסטורשן, שזה בסוף טעות בסאונד.
זה לא טעות, זה מגבלה של הטכנולוגיה של אז, אבל, וזה יצר דרך חדשה לגמרי לנגן על גיטרה, ומוזיקה חדשה, רוק אנד רול. אז כל טכנולוגיה כל כך השפיעה על היצירה ועל המוזיקה, וגם היום אני מניח שאנחנו נשמע את זה בטח ב-AI מתישהו. נדבר במובן היצירתי, לא במובן... כי תמיד, בוא נאמר כך, למשל, כשבוב מוג בסוף שנות ה-60 הוציא לשוק את הסינטיסייזרים הראשונים שלו, היה לו נורא חשוב שתהיה מקלדת. כי הוא רצה שאנשים יוכלו לנגן יצירות קלאסיות על, על הסינתיסייזר הזה, וכמו כל, בכל טכנולוגיה חדשה, קודם כל אנשים חיכו סאונדים של צלילים קיימים. איך הסינתיסייזר יודע לעשות סנטר, איך הסינתיסייזר יודע לעשות כינור. רק אחר כך באו כל מיני אנשים, בשנות שנות ה-70, כמו קית' אמרסון וכאלה, אמרו, רגע, יש פה כלי חדש, למה שאני לא אעשה איתו סאונד חדש, מוזיקה חדשה, סאונד שלא היה קודם.
ואפילו משפיע על שיטת הנגינה, כמו עם החשמלית לצורך
העניין. נכון.
זה לא לנגן על קלאסית, זה משהו אחר.
נכון, נכון. אז אני מאמין שגם ב-AI, ואני לא מדבר שוב, בהתחלה עושים חיקוי, בוא נעשה איך הוא יודע לחכות את דרייק, אבל זה לא דרייק. לא. אני מאמין שיבוא דור חדש, שיקח את ה-AI ויגיד, רגע, אני יכול לעשות עם זה משהו אחר לגמרי. ראיתי, למשל, עשיתי, הראיתי לבן שלי, אני לא זוכר אחת מהאפליקציות, אחת מהתוכנות לא runway, שיודעות לשנות צליל, להחליף קול בזה. הוא אומר, רגע, למה שאנחנו, זה מיועד לזה שאתה מכניס את הקול שלך, וזה מייצר קול אחר או משהו כזה. הוא אומר, רגע, למה שלא נכניס כלי לתוך הדבר הזה, או איזה טוף, וניתן לו משהו אחר בתור טריגר, ונייצר פתאום איזה סאונד אחר, איזה מוזיקה אחרת. זאת אומרת, אנשים חדשים, צעירים, תמיד יקחו את זה למקום שלפעמים אפילו אלה אנשים שמייצרים את הטכנולוגיה לא מדמיינים.
דרך זה ככה.
כמו עם אוטוטיון למשל, אתה יודע, אוטוטיון נועד לתקן טעויות, זיופים, ואז בא בן אדם שעשה את שיר, הפיק את שיר, וגילה את האפשרות לקחת זה לאקסטרים, ומאז יש אנשים ש...
יש את ההגדה שכעסו עליהם, כי גילו את האוטוטיון.
לא, אבל הדבר הזה שזה הפך להיות באיזשהו שלב כלי יצירתי, ואפילו כלי רגשי. תחשוב על קניה ווסט עושה את 808 and Heartbreaks, עם האוטוטיון ככלי להביע רגש.
וטיפיין שהתפרסם בתור זה, ועכשיו כולם רואים אותו איזה זמר מדהים, ומבינים שזה בעצם הייתה בחירה אומנותית, ולא משהו שהוא עשה כדי להתגבר על המגבלה.
בדיוק, בכלל, סם, אני קופץ מנושא לנושא, אבל ראיתי את הגרמי, את הטקס של הגרמי ששודר לפני, שהיה לפני יומיים, שלושה, ארבעה. אנחנו שודרים באיחור כמובן, אבל... ואחד הדברים הכי מרתקים, אתה רואה את הזמרי פופ וזמרות פופ, שזה נשמע כאילו באמת הכל אמריקאי כזה שטחי, והגלם והכל נורא יפה ונוצץ, אבל כל אחד ואחת מהם, מאחור, מסתתר, וזה בהקשר של טיפיין, בן אדם נורא מוכשר, נורא מיומן, זמרות וזמרים מדהימים, מוזיקאים ומוזיקאיות, גם אם הם חושפים לפעמים את קצה הקרחון, והדבר הזה, המקצועני האמריקאי הזה, אתה רואה את זה, לפעמים זה, אתה אומר, זה too much, אבל זה מדהים, הדבר הזה, כמה שזה נשמע שטחי.
זה סרטון שרץ לפני כמה שבועות של אריאנה גרנדה, שעובדת באולפן עם מקס מרטין, שהוא... מי שלא מכיר, אולי מפיק הפופ הכי חשוב ב-50 שנה האחרונות, נגיד.
הוא המפיק השני הכי מצליח באמריקה, אי פעם.
אחרי מי?
ג'ורג' מרטין.
כן, ג'ורג' מרטין.
באמריקה, והוא, אוקיי. והוא המלחין השלישי הכי מצליח באמריקה אי פעם. אחרי לנו ומקרטני.
אז הוא עבד איתה עכשיו על האלבום, ויש שם איזה קטע מצולם, שהוא שואל אותה, תגידי, איך את עושה את הדבר הזה בפרוטולס? ואז היא אומרת לו, תעשה command shift זה זה זה,
וואלה.
על איזשהו משהו של איך לעשות פלייליסטים של טרק בפרוטולס.
של הארוך שירה.
כן, אוקיי. ואתה רואה, אוקיי, היא יודעת מה היא עושה, היא לא איזה מישהי שמגיעה רק ושרה, היא ממש hand zone, ומעבר לזה שהיא זמרת מדהימה והכל, היא גם מכירה את הנאצינבולט של הדבר שלה, הזה.
לגמרי, כן. וזה מדהים, וזה משהו ש... שאני חושב שחשוב להבין לפעמים, דווקא כשמתייחסים אולי לפעמים בזלזול למוזיקת פופ, ולשטח שלה, על פני השטח, יש מתחת, זה כמו קרחון, זה קצה קרחון, יש 8 תשיעיות מתחת של, של מיומנות ומקצוענות וכישרון.
אז היינו בטיימליין הטכנולוגי שלך, כן. והגענו איפשהו וואו, בשנות ה-80.
איפשהו בשנות ה-80.
ואז עכשיו... הגיע אינטרנט בשנות ה-90.
רגע, אבל זהו, בשנות ה-80 עדיין הקלטה הייתה אנלוגית. זאת אומרת, הכל היה דיגיטלי, הסמפלרים, הסינתיסייזרים, אבל עדיין הקלטה, בסופו של דבר, מקליט את הכל לסרט. חוץ מבסליחת סוף ה-80, כבר את המיקס עצמו היית מוריד לשני ערוצים דיגיטליים, מכשיר דאט. הקלטות הקלטות. אי-דאט עוד לא. אי-דאט עוד לא.
היה בהתחלה, לקחו את הבטא, את הקלטות וידאו בטא, ועשו מהם, נכון? זה היה זה, ואז עברו לקלטות.
אני דילגתי על זה, היה איזה... הרגע לפני הדת, בסוף ה-80, היינו מורידים את המיקסים לפורמט של סוני 701, זה נקרא, שמבוסס על המכשיר הקלטה עצמו, היה וידאו בית הגדול כזה ויקר, ואיזה ממיר בדרך, אבל זה היה שלב, היו כל מיני טכנולוגיות קצרות כאלה.
ואחר כך הקלטות, שנייה כמו קלטת.
זאת אומרת, בעצם יכולתי לעשות את רוב העבודה בבית. זאת אומרת, אנחנו מדבר על איך אנחנו, איך מוזיקאים עבדו אז מאמצע עד סוף שנות ה-80, יכולתי לעשות את רוב ההכנה בבית, את כל ההקלטה של התפקידי קלידים, ולתכנת את המכונות והכל, ולבוא לאולפן ורק לשפוך את זה לסרט, ולהקליט שירה וכלים אקוסטיים.
טופים, זה דברים כאלה.
אתה יודע, אני...
אם רצית...
לא הקלטתי הרבה, היו איזה 3 שנים, עכשיו בין 83 או 4 שנים, עד 87, שאני חושב שאולי... אפשר לספור על אצבעות שיד אחת הפעמים שניגנתי גיטרה בהקלטות.
וואו, זאת אומרת, גיטרה.
לא נגעתי בגיטרה, הייתי רק במכונות ובסינטים. ובאמת, את רוב העבודה הזאת אפשר לעשות בבית, אבל עדיין הייתה צריך אולפן בשביל להקליט את הדברים האקוסטיים.
זה מעניין, כי באמת אלה שנים שלטעמי עשית פריצת דרך מאוד מאוד גדולה במוזיקה הישראלית, והצבת איזשהו בנצ'מרק שמעטים הצליחו להגיע אליו, בשימוש במכונות ובמוזיקת מכונות ובשילוב עם פופ, שגם היה איזה קצת חדש בארץ פופ כזה.
בריצות בינלאומיות.
כן, כן, ברור, אופרה חזה, כמובן, שפרצה את הדרך אחרי זה ל...
שבגלל שבסוף זה היה, נקרא לזה, מאחור עמדה הטכנולוגיה, כמו שאומר, אמנם הייתה שירה מאוד מיוחדת, אבל מה שעשיתם שם עם המיקס, ויצרתם שיר חדש.
זה גם היה להביא באמצעות הטכנולוגיה משהו עם סאונד עולמי, עם תבלין מאוד מובהק מפה, שזה בעצם היה פיצוח שאף אחד עוד לא כל כך עשה, אז תמיד רצו... להצליח בחול עם למכור קרח לאסקימוסים, וזה הפעם הראשונה שם, רגע, בעצם יש לנו מה לתת שהוא שלנו.
כן, למרות שאתה יודע, אני אוהב להגיד שאם היית אומר לי ב-1987, שהלהיט הכי גדול באירופה בשנת 88, הולך להיות שיר שמשלב מעוול תימני עם קצת ערבית ועברית ואנגלית, עם פח ותכנותים וזה... science fiction, לא יכול להיות.
הנה קרה.
אז במובן הזה, זה לא שידענו שאנחנו הולכים לפצח את השוק האירופי.
אבל זה היה כיף, כי נכנסת לאולפן, ועשית משהו בשביל הכיף.
מה שחשבתי שאני רוצה לעשות, כמו שאהבתי.
זה בעצם היה המיקס השני, כי לפני זה היה את גלבי.
כן, 3 שנים לפני. גלבי נעשה באמת בתנאים, זה מעניין, כי אנחנו מדברים על הפרש של 4 שנים, בין 84 ל-87, אבל זה... יום ולילה מבחינה טכנולוגית. ב-84 עוד קים איזה מכונת טופים, והיינו באמת, יכולתי להשתמש בסינקלוויר, בסינטרון, אבל לא היה לי את כל האפשרות, לא היו לי את כל האפשרות שהיו לי ב-87, כבר לעשות את אם ננעלו הרבה יותר מתקדם, וגם הניסיון שלי והידע שלי שכבר היה לי עוד 3 שנים, היו לי עוד 3 שנים של ניסיון.
אז מה שהתחלתי לומר קודם, אם אני חוזר לזה, זה שבעצם בשנות ה-80 אתה עשית שימוש בכלים... אלקטרונים, והקלטת האנלוגית, אבל אז בשנות ה-90, אתה הכל הקלטת דיגיטלית, אבל בעיקר מוזיקה שהיא יותר חשמלית ואקוסטית. עשית איזה מין שיפט כזה.
תן לי איפה, מה, באלבומים שלי? כן, כן, אני חושב ש...
הייתה איזה מין, היה איזה מין חזרה מהסאונד של ה-80 למשהו, בואו נחזור לגיטר,
קודם כל, קודם כל, אני חושב שזה הייתה תופעה, זה הייתה איזה סוג של תופעה עולמית, כי אני חושב ש...
מה? תופעת אנפלאגד.
לא, אנפלאגד זה, לפני אנפלאגד, זה התופעה, העניין הזה של סיאטל, של הגרן, שפתאום, אחרי השנות ה-80, אני מדבר על הרוק עכשיו, על הסאונד ועל הסגנון של איזה רוק היה בשנות ה-80. הייתה את המוזיקה, אני בשנות ה-80 פחות עניין אותי רוק, מאוד עניין אותי, מאוד נמשכתי לפופ האנגלי ולסינטיסייזרים ולדברים היותר סינתטיים ולמכונות, ודברים שטרבור הורן עשה, אבל היו באמריקה את הלהקות הרבנדס האלה, בון ג'ובי וכל...
הכל היה מוגזם.
והכל היה מאוד סינתטי, הרוק הפך להיות נורא סינתטי, דף לפארד, ואז... אני זוכר את עצמי נוסע בכביש החוף, זוכר את הרגע הזה שנוסע בכביש החוף ברדיו, ופתאום מתחיל שיר, ואני זוכר, הדבר ראשון שאני אומר לעצמי, רגע, זה נשמע כמו מיקס של רובן שפירה, משהו, זה רוק, זה נשמע מדהים, זה נורא נקי וזה, אבל יש פה אנרגיה שלא הייתה אי פעם. זאת הייתה הפעם הראשונה ששמעתי את Smells Like Teen Spirit של נירוונה.
מדהים כמה אנשים, יש את הסיפור שהם שמעו פעם ראשונה את השיר הזה.
מה זה הדבר הזה? הרגשתי שהחיים שלי משתנים, יש לי צמרמורת שאני נזכר בזה עכשיו. והיה בזה משהו, את השילוב באמת, זה היה פתאום חזרה למשהו הרבה יותר קרוב, בלי המון המון ריברבים ודיליים וזה, אלא קרוב, ואתה שומע צעקה של בן אדם, ואתה שומע גיטרות, ואתה שומע טופים, אמנם מאוד מתוקתק, זאת אומרת, זה מופק להפליא, לא, זה לא סוניק יוט ופיקסיז, זה משהו אחר. ואז באמת התחיל הגרנג' והתחילה הריאקציה לסאונד המאוד גדול של ה-80s והסינתטי של הרוק, ומשהו יותר מצומצם. ואני גם באופן אישי, כשהתחלתי את קריירת הסולו שלי בגיל יחסית מאוחר, בגיל 32-3, אחרי שכבר הפקתי הרבה שנים, הנטייה הטבעית שלי הייתה לחזור למשהו יותר אישי, לגיטרות, סינתסייזרים, כבר הייתי שם עכשיו כמעט 10 שנים, ולכן הסאונד החדש שלי, בעיקר כאומן, כמפיק עדיין, עכשיו, ממש בין האלבום הראשון לשני שלי, הפקתי את הצד האלקטרוני של רדיו בלבלה של נטשה. זאת אומרת שזה אנטיתזה על איך שעבדתי באלבומים שלי, זה היה הכי מתקדם, זה היה כבר פעם ראשונה שהייתה הקלטה דיגיטלית, לפחות כמה ערוצים, ובאמת איזשהו שעשוע אלקטרוני כזה. אבל מאוד רגשי מצד שני, בזכות ארקדי, בזכות השירים והטקסטים. אבל באמת היה אז התפר הזה, ובאמת אז גם התחלתי באמת לשלב, להתחיל לשלב את העולם האלקטרוני עם העולם האקוסטי, כי יש איזשהו דבר, ככל שהטכנולוגיה משתכללת, היא הופכת להיות יותר שקופה. זאת אומרת, ככל שהטכנולוגיה יותר פרימיטיבית, והטכנולוגיה...
היא לא בפרונט, אתה אומר, היא לא...
כשאתה מתכנת לינדרם, אתה מוגבל במגבלות של מכונת התופים, בסאונד שלה, שזה יכול להפוך לסגנון, זה הופך לפיצ'ר. אבל כמו היום, זה מדהים שפתאום בחמש שנים האחרונות, לינדרם, המכונת תופים, דווקא הדגומה חזרה להיות אופנתית. הוויקנד, בליינדינג לייטס, הדוגמה הכי...
בארץ אפשר לשמוע את זה בהפקות של מרגי.
כן, כן. אז ככל שהטכנולוגיה יותר משוכללת, היא יותר שקופה. אתה יכול להשתמש בה בלי שהיא מורגשת. אם אתה רוצה, אתה יכול לשלוט בכמה אתה שם את הטכנולוגיה בפרונט, כמה אתה מדגיש אותה או לא, או רק משתמש בה כדי לייצר משהו אחר. אני זוכר כשהאלבום השלישי שלי הוא אלבום בהופעה חיה, בהארדרוק קפה, אלבום שהוקלט לייב עם גיטרות אקוסטיות והכל. אבל, ובאמת הוא היה מאוד אישי ומאוד קרוב, אבל אני חושב שזה היה אלבום הכי טכני, הכי דיגיטלי שנעשה עד אז בארץ, מבחינת העבודה שעשינו כדי להגיע לזה, כדי להגיע לסאונד הזה בסופו של דבר. גם זה הוקלט דיגיטלי פעם ראשונה ב-32 ערוצים בארץ, גם אחרי זה המיקסים והעריכות, ולבחור את הטייקים הטובים, ולשלב ולתקן דברים, זאת אומרת, דברים שלא יכולנו לעשות בלי המון המון טכנולוגיה דיגיטלית. ועדיין היא שקופה. ועדיין היא שקופה, ואף אחד לא בא ואמר לי, שומעים שפה תיקנת את זה, ושומעים שזה דיגיטלי. ממש לא. אומרים לי, בונה, חזרת לאקוסטי, לאנלוג.
וזה לא היה בעצם.
לא, ושמחתי כי זה אומר שהצלחתי להשתמש בטכנולוגיה בלי לחשוף אותה.
בשביל להשיג את המטרה שהגדרת לעצמך.
וזה בעצם המטרה של טכנולוגיה.
וזה הבגרות שלה, כי בהתחלה זה האסנס, אתה משתמש רק בזה ונדבק לזה. ברגע שזה משתלב, זה נהיה איזה פיוז'ן אחד גדול של הרבה דברים.
זה נהיה בשליטה מלאה שלך כמוזיקאי, אם אתה מכיר אותה ויודע לעבוד איתה, מה אתה רוצה להגיע, מה אתה רוצה להשיג. ואני רק, אם אנחנו נגיע אולי זה לא התחנה האחרונה, אבל כי היו המון תחנות חצי טכניות מאוד, אבל...
אני חושב שדוד גם רוצה להתעכב על תחנה מסוימת שהייתה בתחילת שנות ה-2000, נכון? סוף שנות ה-90?
יש ככה, למה אמרתי, הגיע אינטרנט, אינטרנט גם השפיע, פתאום אתה יכול להעביר קבצים.
הדרך שהגעתי לאינטרנט זה גם סיפור מקסים. כבר בשנת 90 עוד לא היה אינטרנט זמין בארץ, אולי רק באוניברסיטאות או במכוני מחקר, אבל יאיר ניצני ואני כבר התחברנו לקומפיוסר, והיו שני שירותי אונליין אבל סגורים, עולמות סגורים, אמריקה אונליין וקומפיוסר, וזה עלה בערך דולר לדקה. אני זוכר שאת החשבון טלפון הראשון שקיבלתי, שזה 2,500 שקל, ואז הבנו, אבל פתאום נכנסו לעולם.
זה או להתחבר לאינטרנט או לקנות מכונת תופים חדשה.
לגמרי. אני זוכר פעם ראשונה שהורדתי דגימה, בשנת 90, מצאתי איזה דגימה, איזה אוסף של 4 דגימות קצרות של ג'יימס בראון, של יו, או, כאלה, 4 כאלה, זה שקל איזה 170K, זה לקח שעות להוריד ועל הרבה כסף, אבל פתאום ההבנה של הפוטנציאל של זה, ומדי פעם היינו רואים בפורומים השונים, בתוך קומפיוסר, והיינו אנשים עם כתובות משונות כאלה, לא בקומפיוסר, ולכל מיני, עם שטרודל כזה, ולא הבנו.
מה זה השטרודל הזה?
זה אנשים שבאו מהאינטרנט מבחוץ. ובשנת 94, ואחרי זה התחלתי לראות אינטרנט בכל מקומות, שנת 94 החלטתי סופית שאני חייב להתחבר לאינטרנט, אבל עדיין אי אפשר היה להתחבר, אדם פרטי לא יוכל להתחבר. והייתה לי חברה, איזר אשדוד בעם, ואמרו לי שאם אם יש חברה ויש לה מחלקת מחקר ופיתוח, אתה יכול לפנות למדען הראשי במשרד המסחר והתעשייה, ולבקש אישור להתחבר לאינטרנט. אז כתבתי כמנהל R&D של חברת איזר אשדוד בעם.
עושה כזה, כתבתי עם הידיים, כאילו השתמשת במקלדת, זה בטח עוד היה עם עט.
לא, לגמרי מקלדת, לא, 94 כבר אני 12 שנים עם מחשבים, וכתבתי לו פקס כמובן, אני מניח ששלחתי לו פקס בסופו של דבר, שאני רוצה להתחבר לאינטרנט. ביום שקיבלתי תשובה חיובית, נטוויז'ן נפתחו, והשאר היסטוריה.
ואז הסיפור עם האימייל שתקע את כל הרשת?
זה, כן, שנה וחצי מאוחרת, שנת 96.
מה, מאימייל פשוט? כאילו, אנחנו תבין, זה כמה קייז היה?
זה דברים, זה באמת, זה כבר סוג של, אתה יודע, זה אגדות אורבניות, וזה, כל שנה יש איזה אחד שאוהב לחגוג יום הולדת לאירוע הזה באינטרנט. זה חמוד נורא, זה מקסים, אבל מה שקרה זה אני זוכר שבדיוק יצא לי איזה EP שהצטרף לארדרו קפה, לאלבום של ארדרו קפה, וכבר היה לי אתר, היה לי את האתר הראשון של מוזיקאי בארץ, והעליתי את זה לאתר, וכל מיני, הייתי מעדכן את האתר, ופתאום קיבלתי איזה אימייל קבוצתי, אז הטכנולוגיה הייתה הרבה יותר פרימיטיבית, וגם אנשים לא דאגו לעשות BCC, אלא CC, וזה היה בתפוצה של מאות אנשים, משהו אמריקאי, ואני אמרתי, וואו, אולי אני אכתוב להם, ספר להם על ה-EP החדש שלי, וכתבתי לקבוצה הזאת.
זה אפילו בלי קובץ?
מה?
Reply all.
כן, אבל...
לא, זה היה בלי קובץ אפילו?
לא.
וואו.
בלי קובץ.
אוקיי, לא, זה לא... לא. הייתי בטוח שהקובץ לא. תקע את זה.
אבל הטכנולוגיה היה משהו פרימיטיבי, וזה נכנס לאיזשהו לופ. זאת אומרת, זה לא שעשתי reply all, בסדר, וכולם מאות אנשים קיבלו והתעצבנו. לא, זה התחיל לנסוע הלוך ושוב, וזה התחיל להתנפח ולהתנפח ולהתנפח.
כמו כזה שלב... מתקפה של denial of service כזאת.
נכון, נכון. אבל באיזשהו שלב, פתאום, הבנדוויץ כנראה, הרוחב הפס בין הארץ לעולם היה מאוד צר, באיזשהו שלב האינטרנט בארץ החל להיעט כנראה. זאת אומרת, כל האנשים התחילו להתלונן. אני זוכר, זה היה בלילה, זה היה בזה 1-2 בלילה, והתחלתי להרגיש בתגובות שמשהו קורה כאן. הלכתי לישון, קמתי בבוקר, ראיתי למטה, קניתי עיתון, וראיתי את התמונה הזאת, בעמוד הראשון של ידיעות, איזר אשדוד, תקע את האינטרנט. אבל האינטרנט במרכאות, לא?
לא, הוא תקע במרכאות.
לא, כי בתוך הכתבה יש האינטרנט במרכאות, רשת האינטרנט.
כן, את רשת האינטרנט.
הדבר הזה המשונה...
וכתוב אשדוד גולש במרכאות אינטרנט ותיק.
גולש.
עוד לא ידעו, עוד לא היה הלינגו של איך לדבר.
הייתי לספר על הדיסק, אז חשבתי שהיא גם מוצאת איזה, אבל כן, קפצים עוד
היום. לא, עוד לא, איפה, לא.
אבל בעצם, וב-2000 אני ראיתי שגם היית הראשון שהוציא בעצם אלבום דרך האינטרנט. זה היה הראשון, נכון?
היה אלבום. 2000
בור, זה היה, זה נראה לא מזמן, אבל זה 20 ומשהו שנים.
ישבתי מול חברת תקליטים שלי ואמרתי, יש את העניין הזה עכשיו, גם לפני זה.
וזה עוד לפני שהיה...
נתנו את השיר הראשון, נגיד השיר הראשון בארץ.
אייטיונס זה ב-2007.
לא, 2007 זה אייפון.
אייפון זה 2005.
1, 2 זה כבר היה אייטיונס.
אבל לא ביכולת למכור שיר בודד.
אבל כבר לפני כן, השיר הראשון שניתן להורדה בארץ, זה השיר שפוליקר ואני עשינו לעיניך כחולות, קטע אינסטרומנטלי. וזה כבר נתנו ב-97-8 להורדה באתר שלי. זאת אומרת, זה היה עוד תחנה כזאת מעניינת. כי ראיתי שאנשים עושים בעולם דברים, אמרתי, למה שלא נעשה גם אנחנו?
אני זוכר שב-98, אם אני לא טועה, 8 או 9, Public Enemy הוציאו אלבום, והם הוציאו אותו, זה היה פעם ראשונה שהם מוציאים אלבום למחירה באינטרנט, אלבום שלם. לדעתי הם היו הראשונים שעשו את זה, ואני זוכר שהלכתי וקניתי את האלבום הזה, והורדתי אותו כל הלילה. כל הלילה בבוקר הוא ירד ב-MP3 באיכות 128, אבל זו הייתה התרגשות, כאילו, וואו, אני מוריד אלבום באינטרנט, אני לא מאמין.
זה מדהים, בטח, בטח. אני זוכר, בשנת 2000, אני זוכר, עבדנו פה עם אריק איינשטיין, היה פה איזה שנתיים, ואני הראתי לו פעם ראשונה, הוא אמר לי, תגיד, אתה זוכר את השיר הזה של לינדיס פארן, לא זוכר את זה שיר של לינדיס פארן, אמרתי לו, בטח, תגיד, ואני מת לשמוע את זה, אמרתי, חכה רגע אריק, והלכתי למחשב שם, זה לא רגע, זה לקח 10 דקות להוריד את השיר הזה, והשמעתי לו את זה, והוא היה בהלם, שאפשר להוריד שיר מהאינטרנט, לחשוב על שיר ולהוריד אותו. אז בשנת 2000 באמת עשיתי אלבום הראשון בארץ, אני חושב שניכר רק באינטרנט, בהתחלה לפחות, אחרי זה הוא גם ניכר בחנויות. כן, זה חבלי לידה של טכנולוגיה.
זהו, זה חבלי לידה, אבל בואו נסתכל מבחינת זווית של התעשייה או בכלל, לא רק התעשייה, המוזיקה, זה פריצות דרך, כי הניסויים שלך, הנה אתה ממשיך עם המעבדה, אתה כל הזמן עושה ניסויים וסקרנות, מן הסתם. והרצון להצליח.
עוד לא הייתה
חתול
שאני, כן.
וזה יוצר פריצות דרך, וזה מה שמדהים.
תשעה חודשים באמת העלית את הסרטון, שאתה משתעשע עם ChatGPT, ושוב היה לך כזה רגע ויראלי, אפשר לומר. וזה באמת היה רגע שכולם כזה פתאום הבינו את הפוטנציאל, זה היה כזה תחילת הפריצה של הג'נרטיב AI.
כן.
יש לך היום?
מדהים כמה זה מהר. אני יודע ש-ChatGPT זה האפליקציה הכי מהירה בהיסטוריה של האינטרנט, של אימוץ של טכנולוגיה, כן. זה מדהים.
כן, אבל, זה נכון שזה, כי זה האינטרפייס והדרך שזה עשה, כל הנושא, הצ'אט עצמו, אבל עבדו על זה שנים, שתדעו, אני לא יודע כמה אתם יודעים, כל נושא של AI בכלל, יש ג'נרטיב, יש לפני AI, אנחנו כבר עובדים על זה, בטח מעל עשור, נושא של דאטה וניתוח מידע, אז זה נמצא שם.
קיים משנות ה-70, אתה יודע שיש את המושג הזה ב-AI, החורף של AI, the winter of AI, שזה כל השנים, כל ה-90s וה-2000 הראשונים, ש-AI על החצידה, שפתאום זה הפך להיות תחום שלא מעניין את המדענים, כי לא היה בזה שום, היו שתי בעיות, אחת לא היה לזה ערך כלכלי עדיין, לא ראו לפחות ערך כלכלי, והשני, שהמחשוב, לא היה מספיק כוח מחשוב בשביל ליישם את התיאוריה.
זוכר שדיברתי על תשתיות, אז זה הטיפינג פוינט, זה תמיד קורה, שהטכנולוגיה תמיד מקדימה את התשתיות, כשהתשתיות מגיעות, וזה מה שקרה עכשיו, יש יכולת מחשוב מהיר, שאתה יכול לתת תשובה, שאתה רואה אותו כותב לך, זה לא היה קורה לפני אפילו 5 שנים.
השאלה הזאת, חשמתי לי פה איזושהי שורה, שהיא קצת מזכירה לי את הדבר הזה, זאת אומרת, עד כמה, זה שהטכנולוגיה משפיעה על התרבות, זה אנחנו יודעים, זה גיוון, זה ברור, דיברנו על זה גם קודם, במובן הזה שיש לך דרך חדשה לייצר סאונד, והנה נוצר ז'אנר מוזיקלי חדש. ויש המון המון דוגמאות לדבר הזה, אבל השאלה, אני חושב, עד כמה התרבות משפיעה על הטכנולוגיה, זאת אומרת, עד כמה הספרי מדע בדיוני, ואנשים שדיברו על כל מיני מחשבים שאתה מדבר אליהם, ומחשבים שחושבים, ואודיסאה, כאילו בסוף אנחנו, זה כמו איזה מין נבואה שמגשימה את עצמה, ואז המדענים והחוקרים הולכים לכיוון הזה, ומייצרים משהו על סמך התרבות שהזתה את זה, או חזתה את זה קודם.
אתה מזכיר לי את הסרט, נו, שהוא שם עם העיניים, שהביומטר שהיה ממש, שכאילו מזהים אנשים, שהוא היה צריך לתלוש את העיניים, תום קרוז.
המיינוריטי ריפורט.
כן, שזה היה צריך להוציא את העיניים, כדי שלא כל שלט יזהה אותו, אנחנו שם קצת. אמנם לא עד כדי כך, אבל
אפילו אנחנו במקום של התזה העיקרית של הסרט הזה, שאתה יכול לעצור אנשים על סמך זה שהם חושבים.
זה הסיפור.
אנחנו כבר שם, לגמרי. אז בעניין הזה כן, של הסיינס פיקשן, בדרך כלל אנחנו נחשפים לזה בדיעבד, אומרים, רגע, הטכנולוגיה הזאת, כבר הוא כתב על זה לפני 20 שנה, ואסימוב כתב על זה לפני 50 שנה, וארתור סי קלארק כתב על זה לפני 60 שנה, אבל יכול להיות, וזה אני לא יודע, שמדענים כן הרבה יותר בקשר ישיר עם הסיינס פיקשן. יכול להיות.
זו שאלה, השאלה אם הפיתוחים המדעיים הם איזשהו סוג של משהו דטרמיניסטי, שהמדע מתפתח בכיוון מסוים כי זו הדרך שלו להתפתח, או שהתרבות משפיעה על הכיוונים שבהם הוא מתפתח, כי זה אמור להגשים כל מיני מאוויים אנושיים ורצונות אנושיים ומחשבות ופנטזיות.
אני אתן לך עוד זווית, יותר מה בביזנס. בסוף יש בעיות. אז אפרופו הרבה דברים שקורים באולפן, אני חושב וייבס היה אחד מהסיפורים שהם רצו לייצר איזה משהו, וואי, אולי נעשה ככה וככה, ובסוף, אוקיי, בוא נדמה, אנחנו יכולים לעשות טכנולוגית, אז בוא נעשה את זה.
זה מתחיל מסקרנות, סוף של דבר. אתה יודע, במקרה של וייבס, אני מכיר את זה נורא טוב, כי גלעד קרן, אחד משני המייסדים, הוא השכן שלי בנוף ים בילדות, שנה מתחתיי בבית ספר. ולא היינו חברים ממש, אבל הכרנו, והוא ידע שאני בעניין של מוזיקה, ואני זוכר שהיינו בני, אני הייתי בן 18, כבר התגייסתי, הוא היה בן 17, יום אחד הוא דפק לי בדלת, בבית של אמא שלי, ובא ונכנס גלעד, שבקושי דיברנו לפני כן, היא מחזיק מכשיר כזה ענקי, שזה היה אוטופאנר, כאילו משהו שמזיז מימין לשמאל, אבל נורא משוכלל, שאתה יכול לתכנת שזוז ימין, השמאל, אחרי זה עוד פעם, והוא הראה לי, אמרתי, גלעד, זה מדהים, זה, 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 זה מטורף, אבל אתה יודע, אני עוד לא הייתי באולפן הקלטות, זאת אומרת, כאילו,
לא הבנתי בכלל מה אפשר לעשות עם זה.
הוא כבר היה שם, כאילו, המוח הטכנולוגי שלו והיצירתי היה כבר במקום שהוא כבר פינטז דברים, כמו שאני מפנטז מוזיקה, הוא פינטז את הטכנולוגיה ומה אפשר לעשות איתה. זאת אומרת, אנשים, כנראה שהמוח היצירתי הוא כזה, כל תחום של יצירה.
נכון. ואז הרבה פעמים אנשים מסתכלים על זה ולא מבינים ולא יודעים זה, עד שמגיע איזה רגע שפתאום אתה, רגע, זה כבר היה שם קודם, וזה מבשיל וזה הטיפינג פוינט הזה, לא מבחינה טכנולוגית, אלא מבחינה שבה התרבות מגיעה לאיזה מקום ש, כן, ש, שצריך כן. את זה פתאום.
זה בגלל הטיפינג פוינט, אהבתי.
אבל לפעמים באמת יש טכנולוגיה ש, 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 אתה לא יודע אפילו שאתה צריך אותה. אני זוכר את סטיב ג'ובס מראה לעולם ב-2007 את האייפון.
וכולם צוחקים עליו.
חלק צוחקים, חלק כמוני נגנבים ואומרים אני רוצה כזה עכשיו.
אבל כולם אמרו לו שזה לא יעבוד.
אבל המכשיר שהיה, פאלם פיילוט שהיה לפני זה. היה לי פאלם פיילוט וזה עשיתי.
וגם לאפל היה את הניוטון שזה מין סבא של, אבל האייפון לא רק שפתאום יכולנו לעשות, הוא שינה את הדרך שאנחנו חיים. כי הוא הפך את האינטרנט ואת המידע שלנו, הוא הפך להיות אקסטנשן של המוח שלנו, שאיתנו בכל מקום, בכל רגע. זאת אומרת, ההשלכות של זה הן מטורפות.
כן.
היסטוריות.
אז קודם שאלתי אותך על ה-AI, בעצם קצת בהסתכלות קדימה על עולם המוזיקה. גם האם אתה חושב שה-AI משפיע על אופן שבו אתה עובד היום באולפן, כמו שאפשר אולי היה להבין מהסרטון, האם זה באמת נכנס לעבודה היומיומית שלך, האם אתה רואה את זה משפיע בצורה יותר מסיבית על עולם המוזיקה, על תעשיית המוזיקה?
אוקיי, קודם כל, בוא נדבר על היצירה, על עולם היצירה של המוזיקה, לא ההפצה, זה שני עולמות נפרדים, פחות או יותר. אז ה-AI היום הוא בעיקר עוד כלי, זאת אומרת, אני משתמש בו הרבה, הוא מאפשר להפריד כלים, לקחת שיר ולהפריד את השירה ממנו, אפילו במובן הכי טכני, פשוט יותר, יש למשל בעיה, כשאתה מקליט זמר ששר ומנגן גיטרה אקוסטית, עם שני מיקרופונים, תמיד זליגה. יש טיפה זליגה. אז אני שולח את זה ללאללאי בגרמניה, והוא מחזיר לי את השירה בלי הגיטרה, או את הגיטרה בלי השירה, זאת אומרת, זה דברים שכבר רוטינה באולפן.
אפרופו השיר חדש של הביטלס. לפני כמה חודשים.
ששם זה כל ה-AI שיש שם.
בדיוק. אגב. זה הפרדה של הכל. שהם לא הצליחו להפריד אותו ב-90s. בדיוק.
זה גם הפרדה וגם שיפור של איכות.
נכון, אבל
אומרים, כי רצו את הכל נקי. כן, אבל
השיווק של השיר היה, השיר נעשה עם AI, אבל ה-AI ממש מינורי, שממש טכני. אבל זה בדיוק העניין. אני עובד עם AI בכל מיני רעיונות, אני עובד איתו קצת שקבל השראה לפעמים במילים, בטקסטים, אבל בעיקר הוא כלי היום. הוא לא עדיין לא יוצר בשבילי, או אפילו לא שותף ממש ליצירה. אבל זה מתקדם נורא מהר, זה יכול לקרות ממש ממש בקרוב. זאת אומרת, מיום ליום אני רואה עוד ועוד ועוד אפשרויות לשלב AI בתהליך העבודה. אני לא אומר יצירה, יותר בתהליך העבודה, בהפקה, בעיבוד, אבל המרחק בין איפה שאנחנו היום למה שנקרא בז'רגון AGI, זאת אומרת, Artificial General Intelligence, שה-AI יהיה, בעצם יהיו לו יכולות של מוח אנושי, אז יהיה מעניין.
זה רגע לפני המוח אנושי, אני חושב, זה בעיקר שהוא יוכל ליצור לבד, בלי שאתה תגיד לו, זאת אומרת,
כן, הוא יכול עדיין, אבל עדיין זה יהיה מוגבל במה שאתה נותן לו.
זה מה שקורה היום.
לו, כן.
מה שאתה אומר, התהליך הזה הוא כדי, הפחד הוא כזה שחשש, כן. שהוא יתחיל ליצור לבד, ואז, או שלוקחים שני AI כאלה ונותנים להם לדבר אחד עם השני, ואז עשו לי כמה ניסויים כאלה, וראו שזה יצר דברים חדשים, אז משם בא.
ברור, תשמע, מתישהו, החוקים של אסימוב יצטרכו להיכנס לפעולה, החוק הראשון והשני, ושל מה מותר לרובוטים לעשות, ומה אסור להם, ומה החובה שלהם.
הם פשוט לא ישאלו אותנו ויעשו מה שהם רוצים.
זה החשש.
זה שאלה, וזה תחום שהיום מאוד מאוד חזק במחקר, זה הבטחה, ביטחון מול AI. זאת אומרת, כי זה יכול להיות מסוכן אם לא נדאג לזה עכשיו. חלילה לא לעצור את הפיתוח לזה.
יש מי שאומרים שזה כבר too late.
אולי, אנחנו לא יודעים, כי אין לנו מושג, מילא לנו, אבל זה שהמדענים עצמם אומרים שאין להם מושג איך זה עובד, זה מעניין.
שמעתי רעיון לפני כמעט שנה של אליעזר יודקובסקי, שהוא אחד מהאנשים הכי נביאי זעם של ה-AI, והוא אומר שאין שום דרך להטמיע חוקים של בטיחות בתוך הטכנולוגיה של AI, כי הנה אנחנו, הציביליזציה שלנו, צמחה מחוקים נורא נורא פשוטים של גנים, שרוצים רק להתרבות, ותראה מה קרה, אומנם לקח הרבה שנים, אבל, וב-AI, זאת אומרת, המערכת היא הרבה יותר מורכבת, והחוקים הרבה יותר מורכבים, אם אני הבנתי נכון מה שהוא מנסה לומר, אז אין שום דרך להשפיע על האוטקאם של הדבר הזה, באמצעות לנסות להחדיר להם את הכללי ביטחון האלה, אני לא יודע.
אבל בואו נחשוב רגע, בשביל אמרתי לאינטרנט, תחשוב את העולם לפני האינטרנט, אתה מסוגל לחשוב היום בלי? וכשהיה בתחילת שנות ה-2000, שזה התחיל, והתפוצצה גם הבועה, אז אמרו, האינטרנט הזה לא יעבוד, או דברים כאלה, ההתנגדויות, אני אומר ההתנגדויות, זה גם אפרופו בלוקצ'יין, לא דיברנו על זה, אבל יש לפעמים טכנולוגיות חדשות, ואז יש חלק מהאוכלוסייה או הנוגעים בדבר, סטייק הולדרס, מה שנקרא, אלה שמושפעים, מתנגדים קודם כל, כחלק מהעניין.
אני מאוד בעד התפתחות טכנולוגית, וחושב שהדברים האלה הם באמת בלתי נמנעים והכל, אבל ההבדל הגדול הוא שכשאתה מפתח AGI, ויש לך אינטליגנציה שהיא יותר גדולה מאינטליגנציה אנושית, אתה נכנס ל-Uncharted Territory מהבחינה הזאת.
כן, לא, AGI זה הקו פרשת המים, באמת הסופר אינטליג'נס שיבוא אחריה, והטענה היא שאנחנו לא יודעים כמה זמן ייקח להגיע ל-AGI, זה יכול לקחת 5 שנים, 10 שנים או חודשיים.
כן.
אבל מהרגע שה-AI יגיע ל-AGI, משם הוא יעוף, הוא יטוס.
הוא יעוף, הוא יוכל לפתח גרסות יותר מתקדות של עצמו, בלי להתייעץ איתנו ובלי לספר לנו.
כן.
אבל אם נעזוב שנייה רגע את התרחישים הדיסטופיים או אוטופיים האלה, תלוי מאיפה מסתכלים, אז נחזור רגע ליצירה באולפן. מפיקי מוזיקה התרגלו נגיד 20-30 שנה האחרונות לעבוד באיזה פורמט מסוים של אולפן, עם מחשב, עם מסך, עם DAW, ה-Digital Audio Workstation, וה-AI מאיים פתאום לקחת את כל המודל הזה ולזרוק אותו לפח.
תסביר לי איך, תן לי תסריט של מה זה לקחת את המודל הזה ולזרוק אותו לפח.
זה אומר שאתה יושב מול ישות של AI שנמצאת בתוך המחשב, ואתה אומר לה, אני רוצה עכשיו ערוץ כזה, או אני רוצה עכשיו ככה, זאת אומרת, זה כמו מפיק של פעם, שלא ידע להפעיל את המחשבים, והוא היה מדבר עם הטכנאי, ואומר לו, תעשה לי כזה, תן לי סאונד יותר צהוב, תן לי סאונד יותר כזה, ולעבוד בצורה יותר טבעית, נקרא לזה.
אבל עדיין אתה מדבר, מה שאתה אומר בעצם, זה עדיין כלי, זה כלי יותר משוכלל.
כן, 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 אבל אני מדבר על כל הקראפט של אנשים שלמדו לעבוד עם מחשב בצורה מסוימת.
אוקיי, תשמע, אז זהו, אני אחזור להתחלה.
זה לזרוק את זה לפח.
אתה יודע, וזה בהמשך למה שאמרתי בתחילת השיחה שלנו, שאני החלפתי לגמרי צורת העבודה שלי לפחות פעמיים או 3 במהלך הקריירה שלי.
וכנראה תהיה עוד אחת
עכשיו. אז במובן הזה, אז יכול להיות שתהיה עוד אחת, אבל זה החלפה טכנית. זאת אומרת, זה לא, אני לא מרגיש שאני צריך לחשוב אחרת על לעשות מוזיקה, להפך. אולי יהיה לי יותר קל, אולי כמו שהדיגיטל וה-DAW עם כל האפשרויות שלו נתן לי, הרחיב את הפלטה של הצבעים שלי כאומן. זאת אומרת, אם היו לי 8 גוונים בסיסיים בהתחלה, היום יש לי אלפים, אז יכול להיות שזה יאפשר, ייתן לי מיליונים של גוונים.
ואתה חושב שההרחבה הזאת היא עוזרת לאמנות, או שלפעמים היא דווקא מסרסת וגורמת לקושי להחליט?
תלוי באישיות שלך, כן. יש משהו שאני כבר הרבה שנים קורא לו משמעת דיגיטלית. יש מה שנקרא משמעת דיגיטלית, זה כמו שאתה, אם אתה עכשיו, אם נהגת כל החיים על טוסטוס, ועכשיו אתה עובר לנהוג באוטו, אז אתה צריך ללמוד אחרת, שיש הילוכים, או שזה אוטומטי, הגה, זאת אומרת,
כל המרחב שלך משתנה.
זאת אומרת, עדיין אתה נוהג, אבל אתה נוהג בכלי אחר, אתה צריך להכיר את הכלי שאתה עובד איתו, ואני חושב שאם אתה מבין, בהתחלה של הדיגיטל, אז המשמעת הדיגיטלית הייתה ללמוד את המגבלות של הדיגיטל, איך להקליט ולנצל עד המקסימום את ההדרום של הקלטה דיגיטלית. אחרי זה להבין, למשל אמרת, כל האפשרויות, זה שאתה היום, שהיו רק 24 ערוצים, ובדרך כלל היינו מקליטים את כל הכלים, והיו נשארים 2 ערוצים לשירה. אז יכולים, צריכים, אם היית רוצה, הקלטת 2 טייקים של זמר, ואם היית רוצה עוד אחד, אתה צריך לבחור, למחוק אחד מהשניים. היום אתה יכול להקליט לפעמים בסשן שירה, אתה מגיע עם 40-50 ערוצי שירה. בעיה עם זה שאתה אחרי זה צריך להקשיב להם ולבחור.
כן.
אז המשמעת הדיגיטלית היא, למרות שאתה יודע את האפשרויות שלך, אתה צריך ליצור את המגבלות. אתה צריך ליצור את המגבלות בהתאם לאיך שאתה רוצה לעבוד. לא להקליט 50 ערוצי שירה, אלא אם אתה רוצה. אבל לדעת המשמעות של זה. אז לדעת, כן לדעת למחוק דברים, כן לדעת לוותר, כן לעבוד ולבחור. אז זה חלק מהדבר הזה.
וזה מגיע גם כשאתה עובד על פרויקטים, למשל, לא להמיס יותר מדי ערוצים, ולא לבחור מיותר מדי פלאגינים, וכל הדברים האלה, זאת אומרת, להישאר מצומצם.
כן, כי אתה יודע, אתה יכול היום, יש לך 700 מכשירי EQ, איקולייזרים, שחצי מהם מדמים פולטק, זה מכשיר קלאסי, וכאילו, עדיין גם הרבה מהמכשירים שאנחנו נפגשים, פוגשים אותם בדיגיטל, הם מכשירים שמדמים, לפחות ויזואלית, הם מכשירים אנלוגיים. כי אנשים, בעיקר אנשים צעירים, אני למשל, אני אוהב מאוד טכנולוגיה אנלוגית, בעיקר בגלל שאני עובד עם האוזן, ואני אוהב את המגבלות שלה.
יש בה משהו פיזי גם.
כן. אבל אני למשל לא מתגעגע בכלל, 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 להקלטה אנלוגית. זאת אומרת, ביום שעזבתי טייפ אנלוגי, ועברתי להקליט בדיגיטל, אמרתי, ברוך שפטרנו. כי יש משהו, אותי תמיד נורא יחזב, אתה עובד, נגיד, אתה מכניס להקה לאולפן, ויושבים תופף, ובסיסט, וגיטריסטים, וקלידנים, וזמרים, וכולם עובדים על השיר, ועושים סאונד שעות, ואז מקליטים, ואז אתה קורא להם לשמוע, וזה נשמע חצי ממה שהיה לפני ההקלטה. כי הטייפ מוריד הרבה. עכשיו, האנשים שאני בעיקר מכיר, שמתגעגעים לטכנולוגיה הזאת, ומפעמים מאמצים אותה, זה אנשים צעירים שלא הכירו אותה. שמתגעגעים לסאונד של תקליטים שהם שמעו בילדות שלהם, שמתגעגעים לתקופה שהם לא הכירו, למוזיקה שהם לא היו חלק מהיצירה שלה. זאת אומרת, אני פחות מכיר מוזיקאים ותיקים שמתגעגעים להקלטה אנלוגית.
זהו, אני תמיד אומרים, לא, הסאונד, ואני רוצה לשמוע תקליטים. יש לי אוסף תקליטים בבית, בסוף לא הבאתי פטיפון, כי בסוף אני שומע יותר טוב במחשב או מהשידור.
אנשים היום, זאת אומרת, הפריחה של התקליטים, של שוק התקליטים, הפריחה המטורפת של השנים האחרונות, היא באמת קשורה, באמת אולי לצורך במשהו פיזי, לצורך במשהו חם במרכאות, תגדיר חם.
אני לא זוכר את הנתון, אבל קראתי לא מזמן שבאמת מספר מאוד גבוה, אני לא רוצה להגיד בדיוק, אבל סביב ה-70 או 80 אחוז מהאנשים שקונים תקליטים וינילים באנגליה, אין להם פטיפון בבית. הם באמת קונים את זה בשביל לשים ובשביל לתמוך באומן וחלק מאיזה פנדום כזה.
כן, אני זוכר שבאמת שהבן שלי היה בן 15-16, אז באמת המחשב שלו הייתה לו ספרייה מטורפת, עוד לא היה סטרימינג, זאת אומרת, של המוזיקה שהוא אהב. אם הייתה להקה שהוא נורא 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 אהב, הוא הלך והזמין את האלבום שלהם מחוץ לארץ, והיה מגיע האלבום, אז הוא היה פותח את זה, מסתכל את זה על העטיפה והכל, סוגר את זה ושם את זה בארון. זאת אומרת, לא מקשיב, ממשיך להקשיב במחשב, כדי גם לא לשחוק את זה.
איסר, היה איזה רגע שהגיע איזושהי טכנולוגיה, או איזשהו שירות טכנולוגי, או איזשהו מקום כזה שאמרת לעצמך, טוב, זה כבר לא בשבילי, זה אני לא מוצא את עצמי פה וויתרת עליו?
אני יכול לחשוב, אני אענה שתי תשובות.
אני אוסיף על זה נדבך, האם גם יש את הכלים החדשים, סתם רולי, האייר דראם, זה כל מיני גיטרות כאלה.
אלה כלים, אז היו כלים שעניינו אותי יותר וכלים שעניינו אותי פחות. רולי זה כלי מדהים, אבל אם יש כלי עבודה משמעותי בעשייה של מוזיקה היום, שאני לא משתמש בו, שהתחלתי להשתמש בחיתוליו, אבל לא המשכתי אותו, זה אבלטון לייב. שהייתה גרסה 2, זה ריתק אותי, אני זוכר, ב-2003, וקניתי את זה, ועשיתי עם זה קצת, כי אני רק אגיד למי שלא מכיר, אנחנו עובדים, אתה אמרת קודם, DAW, Digital Audio Workstation, זה בעצם הכלי העבודה העיקרי של מוזיקאי מקליט, של אולפן.
כמו מעבד תמלילים למוזיקה.
כן, זה בעצם התוכנה העיקרית שאתה עובד במחשב שלך, שאיתה אתה יוצר את המוזיקה, אתה מקליט אותה, אתה עושה את המיקס, יש לה תוספים שונים שעוזרים לך לעשות את זה.
שוב, למי שלא מבין, רואים את כל הערוצים, כן, רואים, כן. אתה יכול להקליט כל דבר בנפרד, לשמוע בנפרד.
לעשות כן. מניפולציות.
אז יש כן. 3 או 4 תוכנות עיקריות ששולטות היום, שזה Pro Tools, Logic. של אביד, לוג'יק, של אפל, וקיובייס, של סטיינברג, שבעצם של ימה. ואלה התוכנות ששולטות, שאתה רואה שיש יותר מקצוע, אולפנים, אנשים שיותר באוריינטציה של הקלטה, עובדים עם פרוטולס, מוזיקאים, מלחינים עובדים עם לוג'יק, והרבה מוזיקאים אלקטרונים עבדו שנים עם קיובייס. ואז, לפני איזה 20 שנה, צצה תוכנה חדשה, של חברה שנקראת אבלטון, תוכנה שם לייב. שבארץ קוראים זה אבלטון, אבל התוכנה עצמה קוראים לייב, וחברה גרמנית, אגב, כמו רוב החברות, רוב ה-DAW התחילו בגרמניה, גם לוג'יק, גם קיובייס וגם הם, ובעצם הביאה גישה שונה לעבודה, גישה שהיא יותר מודרנית, שיותר לפחות במקור שלה מבוססת על מוזיקה אלקטרונית, שמאפשרת לעשות עבודה למוזיקה אלקטרונית, אני סתום, אני מדבר במושגים ובסיסמאות, מה זה מוזיקה אלקטרונית.
יותר מבוסס על לופים קצרים שאתה יכול לשלב אותם ביחד, האפשרות למתוח ולכווץ אודיו בצורה פשוטה ושאתה לא מרגיש שאתה צריך לעבוד,
אתה לא צריך לדעת לנגן ממש, אתה יודע, אתה צריך להשתמש באוזן שלך,
לייצר,
לייצר, ליצור, אתה יכול ליצור, אתה יוצר, עושים איזה מוזיקה מדהימה, וגם לא, זאת אומרת
הגראז' בנד מבוסס על אותה תפיסה.
גראז' בנד זה לוג'יק, זה לוג'יק לייט. גראז' בנד שאפל קנו את לוג'יק מ-Magic, אז הדבר הראשון שהם ייצרו, זה הם גזרו את לוג'יק והפכו אותו לגראז' בנד, כאילו לוג'יק לייט בעצם, אפילו שקלו לקרוא לזה לוג'יק לייט בהתחלה. אבל האבלטון לייב הזה, זה ריתק אותי בהתחלה, אבל מבחינתי זה, אני אגיד זה ככה, יש לי שני כלי עבודה שאני מכיר, שהם הכלי עבודה שאני שולט בהם באמת, זה הפנדר סטרטוקאסטר שלי ואביד פרו טולס. אלה כלי העבודה שלי. כל כלי אחר, זה, יש בו עקומת למידה, ואני לא אשלוט בו באופן אינטואיטיבי כמו שאני שולט באלה. אז ללמוד אבלטון עד הסוף,
זה השינוי מהותי.
ואבלטון גם מאיזשהו שלב, גרסה 7 או 8, הפכה באמת לכלי חדש לגמרי, שונה לגמרי, שאנשים עושים איתו אחרת לגמרי מוזיקה. אז זה לא נכנסתי לזה, קצת מצטער, אבל אי אפשר הכל.
מה שחכמתי, אבל... כי אני הייתי, כשראיתי את כולם, אני, כן. לא, אני יודע ומכיר וקצת משחק עם הדברים האלה, כן. במוזיקה שלי, אבל זה נראה לי more of the same, פחות או יותר, זה רק עניין של איזה ז'אנר. תראה, אם אתה אפל או אם אתה...
בסוף היום כל ה-DAWs, פחות או יותר, אתה מקבל את אותם דברים ויכול לעשות את אותם דברים, יש כאלה שהן יותר טובות בזה, יותר טובות באו, אבל בסוף היום גם הם כאילו, בגלל שכל התוכנות האלה קיימות כבר מעל 20 שנה, אז הם גם התחילו להעתיק פיצ'רים אחד
כל הזמן, כן. בטח, בטח, וגם הרבה ניסו להעתיק הרבה פיצ'רים של, של אבלטון לייב, גם פרוטולס עשו את זה לאחרונה, ממש באופן מקפיר, לצערי. אבל אם יש דבר יותר משמעותי, אני הייתי שואל אותי עוד שאלה, שאלה אחרת, שמעתי איזה קרחץ, הכל בסדר. מה אני לא יכול לעשות היום שיכולתי לעשות פעם? ומה שאני לא אעשה היום ולא יכול, אבל מסיבות מורכבות, זה להפיק פופ עכשווי. כי אני עדיין שומע, אני שומע את הפופ שנעשה בארץ, בעולם, ואני עדיין מבין לגמרי, יודע איך עושים את זה, אני מבין כל בחירה טכנית, איך עושים אותה וכל דבר בעיקרון. מה שאני לא יודע, זה לעשות את הבחירות האלה, כאילו כמוזיקאי, מה שמוזיקאי בן 20, בוחר, אני לא הייתי יכול לבחור שהקצב של שיר שלהם הוא רק איזה מחיית כף אחת. זאת אומרת, אני בא מעולם של טופים. מה זה הדבר הזה? שפתאום שיר, או אין בו בכלל אלמנט, אין בו שום כלי הקשה שמוביל את השיר. המקום של הסנר נעלם, המלך של המיקסים פעם. המקום של השירה הוא אחר. כאילו, הבחירות הן שונות. אני לא הייתי יודע לעשות את הבחירות של מפיק בן 20.
זה עניין של איך ההזנה שלנו מכוותת.
כן. כמפיק, אני לא הייתי יכול לבחור בחירות.
גם השירה עצמה, היא כזה משתנה עם
סטקאטו כזה. אגב, זה נורא מעניין. אני זוכר שמשנות ה-80 והלאה, מתופפים התחילו לנגן אחרת. בגלל מכונות הטופים.
אם תקשיבו... להיות דומים.
כן.
להיות דומים למכונות.
כן, כי המפיקים דרשו דיוק. ומתופפים התחילו לנגן אחרת לגמרי. היום אתה שומע זמרים שרים עם אוטוטיון. הם שרים כבר על אוטוטיון, אם אתה משתמש בו בצורה הכי גנרית שלו, אז הוא מייצר מדרגות. איפה שזמר עושה מחליק בין תו לתו, האוטוטיון מייצר מדרגות. אתה שומע זמרים ששרים במדרגות היום, הם שרים גם נורא מדויק הרבה פעמים, הם שרים נורא טוב, הם למדו, אני למדתי לשיר.
זה אגב מדהים, ההזנה שלנו הכי משתנה, כשאנחנו פתאום שומעים דברים שהוקלטו פעם, פתאום יש שירים שאתה שומע, איך הוא מזייף פה, איך הדבר הזה יצא? יש ב-Life on Mars של דיוויד בואי, נדמה לי, אחד השירים שלו מהתקופה היא, אני שומע, והיום אני שומע שם איזה שייקר בצד שהוא לא בקצב בכלל, וזה מטריף אותי.
נכון, נכון. תשמעו, אני למדתי לשיר מאוטוטיון. אני לא זמר, אני לא טבעי, לא natural singer עם קול כזה וזה. למדתי לשיר, עם השנים למדתי. ואחד השיעורים שאתה מקבל זה כשאתה שם אוטוטיון על השירה שלך באולפן, ואתה שומע איך אתה יכול להישמע, זה מלמד אותך לשיר כך. וזה כלי עבודה מדהים. אין היום, אתם לא שומע זיוף אחד ברדיו, זאת אומרת, אין אומן שלא משתמש באיזשהו יכולת לתקן את, את, את הזיוף
שלו. בדרך כלל זה פשוט שקוף, כי לא משתמשים בכיוונון הקיצוני, ומשתמשים
במלודיים בשביל טיפה כזה לתקן קצת. או לא בכיוונון האוטומטי, כן, אתה בוחר מה לתקן, כן.
יפה.
בוא ניגע בעוד משהו, אנחנו נקרא ציום, נכון?
כן.
אז בוא, גם לזווית החיצונית שלך, כאילו בסוף מוזיקאי הוא מותג,
לא יודע מה זה אומר.
אני אגיד לך, זה התפקיד שלי. בסוף הוא ייצר משהו, איזה תדמית. ופה אני נכנס לטכנולוגיה, איך הרשתות החברתיות, כי אני יודע שאתה כן נמצא שם און אוף, אני לא תמיד מבין עד הסוף אם אתה שם או לא, נגיד...
לפעמים אני שם, לפעמים לא. לפעמים אני עושה מוזיקה, לפעמים אני שם.
לא, אבל נגיד, התחלת, זהו, חלק מהעניין ברשתות, שצריך את ה... את המשכיות.
כן, אני מסתדר.
אז זהו, רוצה להבין איך, תספר איך אתה זה, כי ראיתי אותך בטיק טוק, איזה כמה דברים.
והלכת.
התחלת עם רחפנים לשחק, נראה לי.
כן, אני בודק. טיק טוק אמרתי, אני רוצה לבדוק, אני רוצה להיכנס לשם, לראות, שאני, לא יהיה מצב שאני לא יודע לעלות משהו לטיק טוק, ולא יודע איך להגיע לאנשים בטיק טוק, אבל אני לא משתמש בזה, אני לא משתמש בזה כמו שאני משתמש בפייסבוק למשל, או בטוויטר.
כי שם הקהל שלך, או כי...
זה יגיב לך אולי יותר טוב.
אולי הקהל, לא יודע מה הקהל שלי בטיק טוק, אולי הוא כן, ואני כדאי...
אגב, מה שכן לשים לב, כטיפ, גם הרשתות החברתיות משתנות כל הזמן.
בטח.
אם נחזור לפייסבוק, בתחילת הדרך, 2007, משהו כזה, היו... הילדים שם, הקטנים זרקו פרחים אחד לשני, הם זוכרים, עשו פרוקים.
נכון, אנחנו עוד היינו במייספייס.
בדיוק. ואז, נכון. וזה השתנה, וגם הקהל השתנה. היום לא תמצא את הילדים בפייסבוק.
לא, לא.
ולא את הצעירים ולא זה, זה ממש הייתה אבולוציה של הקהל, בשימוש שלו ברשתות החברתיות, גם כי פתאום סטרימינג, פתאום זה, פתאום זה מאפשר לעלות לייב.
אם כבר אני רואה, הקהל שלי שהוא בעיקרון יותר מבוגר, אבל הוא גם גולש לצעירים, זה מה שיפה היום שאתה רואה באמת הסטטיסטיקה, אתה רואה בדיוק איזה פילוח יש לדמוגרפיה של הקהל.
ואתה מסתכל על זה?
בטח, בטח שאני מסתכל, ואני רואה היטב, ואני רואה שהקהל שלי, אם כבר, יותר באינסטגרם עדיין, הוא לא עבר לטיק טוק, אז הוא בין הפייסבוק לאינסטגרם, ואנחנו רואים גם שאנחנו מגיעים אליהם, כשאנחנו מפרסמים הופעות חדשות.
זה גם שאלת ביצה ותרנגולת, אם אתה תהיה יותר פעיל בטיק טוק, יהיה לך גם יותר קהל שם.
אבל אז הוא צריך אולי להתאים את עצמו, נגיד, תראה את הידוע, את המבוגרים לכאורה, לא יודע מי...
זה מכניס פה לדילמה אחרת, של הרבה מוזיקאים שמרגישים שהם פתאום צריכים לעבוד בשביל האלגוריתמים של הרשתות החברתיות, לייצר תוכן.
כל מי שרוצה שווה כבר שהוא בזה.
והם כבר לא מוזיקאים, הם כבר נהיים במרכאות אנשי תוכן.
אז תראה, אני מכיוון שהקריירה שלי באמת היא מורכבת, אז כאומן מבצע, אני משתמש ברשתות החברתיות, בעיקר בפייסבוק ואינסטגרם, ככלי לשווק את המוזיקה שלי, ואת הקריירה שלי, את ההופעות שלי, את הדברים שלי, ואני מתייחס לזה, אני פחות בונה קהל חדש דרך זה.
אין סלפיז של הנה אני במכון עכשיו.
לא, ממש לא, ממש לא. סתם, אין לי בעיה עם זה, אבל זה פחות אני. אבל אני כן מצאתי בפייסבוק ובטוויטר בזמן האחרון יותר אפשרות לבטא את הדברים האחרים שלי, את הצד הטכנולוגי שלי, את הדברים שמעניין אותי טכנית, את השילוב של טכנולוגיה ומוזיקה, הדברים, מה שאנחנו עושים עכשיו, אני מניח שזה קשור לנוכחות שלי בטוויטר, למשל, בסרטון הזה של צ'אט GPT.
היית גם בלינקדאין.
גם בלינקדאין, נכון? נכון, לינקדאין.
צריך להתגאות בזה שאנחנו בלינקדאין.
אני לא, לי אין בעיה, נהפוך.
כשאמרתם שדיברתם על האנשים שהציעו לכם שמות, אז מצאתי שאני מכיר לפחות שניים או שלושה מהם.
יש לי חבר שלפני הרבה שנים נתן הגדרה קולעת ללינקדאין, it's boring as much as it's useless.
אני חושב שהיה שם שינוי, אני אחלוק איתכם.
אני לא יודע, לינקדאין זה באמת פייסבוק לטכנולוגים, אבל זה באמת, גם אני מניח שזה כלי מקצועי להשיג עבודה, למצוא עבודה בנטוורקינג של אנשים בעולם ההייטק והקורפורט.
עסקי, עסקי. רשת חברתית ממוקדת עסקי. התפתחה והתבשתה לקח לה הרבה שנים גם להגיע למקום שיהיה, כי ניסו באיזשהו שלב להיות רק נקי, אחר כך ניסו להיות קצת יותר פייסבוק, בסוף מייקרוסופט קנו וכו', וזה בזמן האחרון עובד נכון, כי הוא נשאר. מה שקרה שהוא רשת חברתית נקייה, ככה אני קורא לה. הוא הרבה יותר נקי, אין את הרעש מסביב, כן. כשאתה רוצה למצוא נושא, יש כבר היום וכל פעם יש טרנדים וכו', אבל זה עדיין הרבה יותר נקי.
אני נורא אוהב, אני אקבל הרבה בקשות חברות בלינקדין, אז אני נורא אוהב לאשר, אבל לראות מי האנשים שפונים אליי, ולגלות המון מוזיקאים בהייטק. אבל אני אספר סיפור אחר גם על לינקדין, עכשיו אני נזכר, ממש לא דומה לשום דבר. אבא שלי נפטר לפני שמונה שנים, והוא חי הרבה שנים באמריקה, וחיפשתי כל מיני אנשים שידעתי שהוא היה בקשר איתם, והמקום העיקרי שהצלחתי למצוא אותם, זה היה בלינקדין. זאת אומרת, עשיתי אפילו חשבון בתשלום, בשביל להגיע לכל מיני פיצ'רים שחיפוש יותר מתקדמים, בשביל להגיע לאנשים שלא יכולתי למצוא אותם, לא בפייסבוק, לא בשום מקום אחר. אז יש גם את הדבר הזה, כן.
רצית עוד לשאול משהו?
לא, זה היה לדעת, כמה זה כלי וכמה אתה משתמש.
מה, לינקדין?
לא, בכלל, הרשתות חברתיות שמסתכל דיברנו על זה.
אבל לכל מיני דרכים.
בדיוק, אתה מנסה הרבה.
אני גם לפעמים...
אתה לא חי את זה, כמו שאמרנו, לא חי את אלגוריתם.
לא, אבל יש משהו באמת, הדבר הכי מרגש והכי מדהים באינטרנט זה הרצון של אנשים לשוטף. ושמישהו יודע, אני למדתי כמה דברים נורא משמעותיים בעשור האחרון, למדתי קולנוע ולמדתי אלקטרוניקה ממורים באינטרנט, ביוטיוב ובכל מקום, גם ספרים קראתי אני עדיין, אבל למדתי המון, ואתה מגלה שכל כך הרבה רצון לתת ידע, אז גם אני מרגיש שאם יש משהו שאני מגלה או משהו שאני לומד, אני רוצה לשתף, בין אם זה באמת הקבוצה הקטנה של הקולגות שלי, או יותר אנשים.
אז מה שראיתי בעצם, שאחד הדברים שאתה מקפיד, זה לספר על הטכנולוגיה, על הדברים, ועל הניסויים שאתה עושה, ואני ראיתי שם את המעבד.
דברים שאני מגלה, דברים מעניינים.
איזר, הסקופ כאן זה שיש לך קבוצת וואטסאפ סודית, שבה אתה מגלה טיפים שלך לחברים קרובים.
אם יש משהו אחד שאני שונא, זה קבוצות וואטסאפ. יש לי רק קבוצת וואטסאפ אחת, וזה של טיסלאם.
איך קוראים לקבוצה שלכם בוואטסאפ?
זה מדהים, כי היא משתנה כל פעם שיש איזה בדיחה חדשה, או מישהו אומרים על איזה, מישהו אומר, תשמע, קיבלתי מכתב, דני בסן אומר, קיבלתי מכתב, כתבו דני חסן, אז מיד מישהו משנה באותה שנייה את החברים של חסן. אז אני לא זוכר מה עכשיו, אבל יש איזה בדיחה, איזה קטע עכשיו, אז זה משתנה כל שבוע בערך.
מעולה, אז אתה לא חבר בקבוצות וואטסאפ של הבניין ושל השכונה.
אין לי זמן. מהבניין, ממש זה היה תהליך טראומטי, הם לא הסכימו שאני אעזוב, ביקשתי חברים, אני אומר, תתקנו אותי שיש משהו חשוב, אני לא יכול.
אז זה בטח אחרי שיצאת, הם התחילו לכתוב, כן, המוזיקאי הסנוב הזה שעזב אותנו.
גם, ברור, ברור.
מאז שהוא הצליח בטיסלאם, הוא כבר לא שם עלינו השכנים שלו.
כן, כן.
איזר, קודם כל היה ממש ממש כיף לדבר
איתך. אני שמח שבאתם, אני יודע שזה נשמע כזה קצת כזה, מי זה הבן אדם, הוא רוצה שיבואו להקליט את הפודקאסט אצלו באולפן. אני מרגיש בבית כאן וזה כיף, אז תודה שבאתם.
אנחנו לפני סיום עושים איזשהו שאלון קבוע כזה לאורחים, הוא כל כך קבוע, זה כבר פעם שנייה שזה קורה, וזו שאלה קצרה. שאלה ראשונה היא, מה השיר האחרון ששמעת בספוטיפיי? אתה יכול להסתכל בטלפון אם אתה לא זוכר.
השיר האחרון שהקשבתי לו בספוטיפיי, בוא נראה.
בהנחה שזה השירות מוזיקה שאתה משתמש בו.
כן, זה השירות מוזיקה. איפה אני רואה את זה? Your Library.
פותח ספוטיפיי ועושה פליי. וזה בטח...
פשוט ככה.
כן.
Cameras Rolling של אגנס אובל, כי ראינו אתמול את... נו, איך זה נקרא?
True Detective.
את העונה הרביעית, ויש שם מוזיקה מדהימה.
כן, היה מזי סטאר.
אז זה שיר מדהים, אז רציתי לדעת, עוד לא הגעתי לרביעי, אל תגיד, אל תגלה, אנחנו בשני.
רק עשיתי ספוילר שיש שיר של מזי סטאר.
אז עשיתי, כן, אז עשיתי שזם לשיר מדהים שהיה שם. אז זה אגנס אובל, שאני עוד לא הספקתי לקרוא מי היא ומה היא.
היא זמרת טובה, כן, מומלץ.
אוקיי, אז זה השיר האחרון ששמעתי.
ופודקאסט, מה הפודקאסט האחרון ששמעת?
אז אני שומע מעט פודקאסט, יש את בובי אוסינסקי, מכירים את בובי? אז אני מקשיב לו, יאיר ואני מקשיב לו כל שבוע, ואחרי זה מחליפים דעות. הוא בן אדם, עושה פודקאסט, הוא מפיק, ואיש... תעשיית המוזיקה, ומדבר על תעשיית המוזיקה, על דברים חדשים.
הוא צריך עכשיו ספר על כל הכלים של ה-AI.
כן, כן, הוא מאוד מעודכן, וכל שבוע הוא גם ראיין מישהו מהתעשייה, בין אם זה טכנאי או מוזיקאי.
נקרא פודקאסט בשם שלו?
בובי אוסינסקי זה משהו.
לא זוכר. אני מכיר אותו מפודקאסט אחר, שנקרא Your Morning Coffee.
באמת?
שמסכמים תמיד כל מיני מאמרים שהיו באותו שבוע בתעשיית המוזיקה, ו... מדברים עליו הרבה שם.
אז אני אוהב אותו, אני אוהב להקשיב לפודקאסט Hackaday, שזה אתר של אתר מקסים על 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 כשמו כן הוא האקים, אבל יותר של הארדוור, של וחדשות בענייני טכנולוגיה, אבל יותר ב-DIY, לא יודע, והם חמודים נורא, הם בעיקר נורא מקסימים ומצחיקים, ו זה אני אוהב להקשיב להם. יש את האתר של העיתונאים האנגלים הזקנים, של העיתונאי מוזיקה הזקנים, Rock's Back Pages.
אוקיי.
שזה, הם כל שבוע, יש להם גם אתר מדהים, ארכיון מדהים של כתבות משנות ה-60 והלאה, ומראיינים כל שבוע עיתונאי מוזיקה ותיק יותר או פחות, ומדברים על גם הרבה נוסטליה וגם על דברים חדשים.
ושאלה אחרונה, כן. מה הייתה ההתכתבות האחרונה שלך עם ChatGPT? מה שאלת?
מה אני זוכר, זה היה בוקר, והיה לי זה, הייתה לי איזה דילמה ביחסים, משהו, משהו איזה הרגשתי שאני צריך לפתור משהו ביחסים שלי עם מישהו, שהיה איזה טאקל ורציתי איך להתנהג, אז שאלתי אותו, מה לעשות, סיפרתי לו את הסיפור.
מאמין.
מדהים. זה עוד לא שמעתי.
וקיבלת תשובה טובה?
מדהימה, אני, באמת? זאת אומרת, אני משתמש בו הרבה כמין פסיכולוג, כן.
זה זווית חדשה.
כן, הרי יש את הסיפור המפורסם עם דוד דודן, שיחותיים מפסיכולוגית, וכאילו הרי זה היה בהתחלה מין סוג של פסיכולוג, מין מחשב AI כביכול, שאתה יכול לנהל איתו שיחות, וזה היה כמו פסיכולוג.
אבידן ממש הקדים את זמנו,
אחר כך היה סרט שי.
מסר מהעתיד היה לו סרט, כן.
איזר, תודה רבה.
תודה רבה.
מרתק ומעניין ונעים.
החכמנו. גם אני, באופן אישית.
גם אני.
אז להתראות ונפגש בפרק הבא.
בטח.